השם יחוד קודשה ברכו שמותו. ברכים ובחילו 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 השם שמותו בישראל. אנחנו באים ללמוד בספר הזוהר הקדוש בתיקון למדבר. ואנחנו מסיימים היום בעזרת השם את תיקון למדבר. מה שלמדנו בפעם שעברה זה על עניין שבת בראשית, שהוא בעצם סוד המלכות, הספירה הראשונה ממטה למעלה, ויש בתוך היסוד של המלכות נקודה. ומי שמחלל את השבת בעצם פוגם באותה נקודה של היסוד של המלכות עצמה. זה נקרא להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, או מרשות היחיד לרשות הרבים. זאת אומרת, לא לכבד את המימד. שבת זה לא זמן בלבד, זה מימד מיוחד, זה סף מיוחד שאסור לצאת ממנו או להכניס אליו דברים שהם לא מהמדרגה של עצמו. לכן גוי ששבת חייב מיטה, כי זה דבר שהוא זר למדרגה השבתית הזאת. הזוהר מכנה את הדבר הזה כנוכריה שנכנסת, שמכניסים נוכריה לרשותו של עם ישראל. זה נקרא חילול שבת, כלומר חילול הנקבה הזאת. ולכן צריך בראשית ירא שבת, אותיות יראה. את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. כלומר, על ידי שמירת השבת אנחנו נמנעים מכניסה של אחיזה ביסוד של המלכות. ומי ששומר שבת יש לו כתר על הראש, כמו שנאמר במסכת ברכות דף י"ז עמוד א', צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הוא ממשיך לפרש את עניין הנקודה, למה המלכות נעשית בסוד נקודה אחור באחור. אנחנו יודעים שהמלכות נבנית. המלכות גמישה, והיא מתחילה מנקודות והופכת לפרצופים. גם מצד האחור וגם מצד הפנים. מה זאת אומרת שהמלכות נמצאת בסוד נקודה אחור באחור? כלומר, המלכות היא נקודה. עליה נאמר, אדם וחווה דהבו דו פרצופים. כמו אדם וחווה, שהיו בעצם סוד זון, זכר ונקבה, בעולמות העליונים, זה איראן פין ומלכות, ולכן הם נבראו בעצם דו פרצופים, אחור באחור, דבוקים בגב, כמו שני המאורות הגדולים, שנבראו בתחילה. לאחר מכן המאור הגדול נשארה השמש, והמאור הקטן הפך להיות בעצם הירח. אז המדרגה הזאת, עליה נאמר, סיהרה. סיהרה זה המלכות, זה לבנה בארמית, ירח, סיהרה. כלומר, כשאנחנו מדברים על המלכות, מבחינה אסטרולוגית, אנחנו מדברים על הירח. ואנחנו מתפללים תמיד שסיהרה, שהירח, תהיה באשלמותה. שהירח יהיה מלא, כלומר שיקראו לירח לבנה. מתי הירח הוא לבנה? כי הירח פירושו חלקים, לבנה פירושה שלמות. מתי זה קורה? כשיש גילוי של מוחין. כשיש גילוי של מוחין במידות, אז המוחין זה שתי אותיות ראשונות של שם השם, י' וה'. י' זה 10, ה' זה 5, לכן ב-15 בטו לחודש, הלבנה במילואה. רק בטו לחודש. למה בטו לחודש? כי זה י' כ'. תתוו, לא כותבים י' כ' בכוונה כדי לא לכתוב את שם השם, אז אומרים בעברית תתוו, זה אותו דבר, זה 9 ועוד 6, זה 15. ככה סופרים, לא אומרים י' כ', היינו צריכים להגיד י' ד' וי' ה'. למה לא אומרים י' ה' ואומרים ת' ו'? כדי לא לומר את שם השם, כי זה כבר שם השם, שתי האותיות הראשונות. עצם זה שזה מוכין, י' זו חוכמה, ה' זו בינה, לכן הירח מקבל את הגדלות. וכשהירח מקבל את הגדלות, הוא הופך להיות לבנה. גם אנחנו, חלקים, 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 ברגע שאנחנו מקבלים מוחין דגדלות, כלומר שיש לאדם חוכמה ובינה, הוא הופך להיות שלם. אז אי אפשר לשני מלאכים, שהם זכר ונקבה זון, שישתמשו בקטר אחד. כן? הגמרא במסכת חולין, דף סמך אומרת, שהירח בא ואמר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להחליט, או השמש שולטת, או הירח שולט. אי אפשר ששני מלאכים ישתמשו באותו כתר. מה אמר הקדוש ברוך הוא לירח? לכי מעתי את עצמת, כלומר לכי תלבשי, מלשון מעתה, לכי תתקסי, לכי מעתי את עצמך, לא רק מלשון מיעוט, קטנות, אלא מלשון מעתה. לכי חסי את עצמך. מה זה אומר? זה אומר שהמעתה שנמצא כלבוש על הירח, שומר את העולם היום, כיוון שהירח זה המלכות, והמלכות זה מידת הדין, דינה זה מלכות הדינה, העולם שלנו היום שמור מגילוי של מידת הדין כל פעם שיש חטא. אם הירח לא היה ממעט את עצמו, כל פעם שאדם היה חוטא, היה מקבל על הראש מיד. לכי מעתי את עצמך, פירושו של דבר שיש זמן לעשות תשובה. כי מאור החסד של שליש התפארת דזירנפין, שעלה בסוד אור חוזר, נתקן הקצר לשניהם, ואז נתמעתה המלכות בסוד נקודה אחור באחור. כל זה בעצם נגרם על ידי זה שהשמש עכשיו היא השולטת, כלומר מידת הרחמים, יותר ממידת הדין, וזה בעצם השילוב של מידת הרחמים במידת הדין. אז העולם עכשיו יכול להתקיים. אנחנו בפסקה השלישית, רזה דה, חילקו דפים, אין יותר? אז אין. רזה דה, סוד זה שמפרש במאמר זה, לחכים מליבה התמסר. למי נאמר הסוד הזה? למי התגלה הסוד הזה? לחכמי לב. מה זאת אומרת חכמי לב? חכמי לב הם היכולים לתקן את המלכות שתהיה פנים בפנים. חכם לב זה חכם שיודע לממש את חוכמתו ולהוריד את החוכמה למדרגה של רגש, ולא רק למדרגה של שכל. רוב החכמים שאנחנו מכנים כחכמים הם חכמים בראש. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו חוכמה מסוג אחר, חוכמה שהיא מלובשת בחסדים. פירושו של דבר חוכמה מעשית. כולם בחוכמה עשיתה. אדם שיש לו חוכמה כזאת, חוכמתו מתקיימת. זו חוכמה אמיתית. זו חוכמה עליונה. חוכמה שאינה עליונה, זו חוכמה שהיא נמצאת רק במחשבה, נשארת במחשבה, בפוטנציאלים, ולא מתממשת. לכן האנשים שנקראים חכמי לב, יש להם גם חוכמה וגם לב. אז הם יודעים בעצם לאמן, כלומר, לאשר את מה שיש בשורש גם בתוצאה. במילים שלנו, הם לא נשארים ביודקה, הם יודעים לעשות מיודקה גם וודקה. ואז השם אחד ושמו אחד. אנשים כאלה, כמו בסלאל, כמו אהוליהב בתורה, הם האנשים שהיו מסוגלים לבנות, להקים את המשכן, כלומר לתרגם את הרעיון האלוהי של המידות התחתונות לבניין אמיתי, עשוי מחומר. זה נקרא אומנות. אומנות מלשון אמונה, היכולת לאמן, כלומר לתרגם, לאשר את מה שנמצא ברעיונות ולעשות מזה יצירה אומנותית. כלומר, להיות נאמן למקור. להזרים את הדם בתוך האורקים של המציאות. זה נקרא להתאמן. כמו שהאדם נכנס לאימון ומזרים דם, אותו דבר, האומן הוא הנאמן, בכל ביתי נאמן הוא, משה רבנו. אז מי זה האומן הגדול ביותר? הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך להיות נאמן לעצמו, לערכיו. אז הוא אימן את מחשבותיו וברא את העולם. ככה אנחנו צריכים להיות. המחשבה שלנו צריכה להוביל למעשים, ולא להישאר בקומת המחשבה בלבד. לכן זה מה שמתקן את המלכות. כי כדי לתקן את המלכות, המלכות נמצאת למטה, חייבים להגיע אליה. המלכות היא המימוש של הדברים. לכן היא נקראת אישה. אישה מממשת את מה שנמצא בפוטנציאל אצל האיש. היכולת של האישה היא בעצם להיות מסך שעליו יוקרן הסרט של החלק הזכרי. ולכן זה בונה את המלכות, זה מתקן אותה. תיקון פירושו להביא את האור במקום של הכלי. זאת המשמעות של התיקון בכל מקום, ואז היא הופכת להיות פנים בפנים, ואיך עושים את זה אנחנו כאן בעולם הזה? על ידי לימודם בסתרי תורה. מי שלומד סתרי תורה בעולם הזה, הוא בעצם מתקן את המלכות ומביא אותה ממצב של אחור למצב של פנים. רבותיי, זה לא סתם מילים באוויר, זה אומר שמי שלומד סתרי תורה מקרב את הגאולה יותר מכל אדם אחר. זה מה שאנחנו משתדלים בצניעות, בענבה, בסייעתא דשמיא, ללמוד בלימודים שלנו, כדי להכחיש את הגילוי האלוהי בעולם הזה, קרי לתקן את המלכות. זה נקרא לימוד בסתרי תורה. למה דווקא סתרי תורה? כי סתרי תורה מתייחסים לרובד הפנימי ביותר, כדי לגלות אותו בחוץ ביותר. הפנימי שמתגלה לחוץ, בעברית, אמונה. אמונה, שתי נקודות, פנים המתגלה לחוץ. זה התרגום של המילה אמונה. והיינו, כי דו איהו הבטראה, ד' ו' של מה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה דו פרצופים. מאיפה יצא הדו הזה, שאנחנו בעברית קוראים לו דו, כן, שאחרי זה תורגם לשפות זרות, דו, דוה, דוס, כן? כל הסיפור הזה הוא בא מדו. מאיפה יצאה הדו הזאת? מהיוד. היוד הראשונה, שהיא בעצם הגרעין של כל דבר בעולמנו, כמו טיפת זרע, כשאני כותב אותה זה וו ודלת. יוד. ולכן הו' והדלת הם הדו. והדו הזה הופך להיות בעצם הו' נכנסת לתוך הדלת ובונה לי את האות ה'. וזו בעצם הנקבה. כלומר הנקבה היא במספר 10. כי זה ד' 6 וו', סליחה, ד' 4 וו' 6. 6 ועוד 4, 10. כלומר, מה שהיה לי בהתחלה ביוד, 10, מתגלה בפיתוח של היוד גם כן 10. 6 ועוד 4. ולכן זה נותן לי בעצם גמטריה 5, לכאורה, כי ה' זה 5, אבל בפנים זה 10. ולכן היא ספירה עשירית. ולכן כשאני כותב יוד כ' ו' כ', זו הספירה האחרונה, הה האחרונה הזאת, היא בעצם הספירה העשירית לכל הקומה. כן. אז הבניין כאן זה בעצם להסיר את המדרגה של עצמה שהייתה וב, ולגלות את הדלת. כלומר, הדלת היא המעטה של הה. והדלת היא דלת. ולא דלד, או דלד, כמו שאני שומע ישראלים אומרים. אין דבר כזה דלד. זה דלת, כמו דלת. לכן היא הדלת של הכניסה אל כל העולמות העליונים, ושל היציאה של כל העולמות העליונים אל עולמנו. אחרי י' כ' ו' מתחיל בעצם עולמנו. לכן משתי אותיות דו. אבל אפשר לכתוב גם די. אולי ה זה לא ד' וה, אלא ד' וי' הקטנה. אז יש לקיחת חשבון, לא ניכנס לזה עכשיו, או שזה דו או שזה די. לכן אנחנו אומרים בערב שבת לך דו די. לך דו די זה לא סתם מדברים עם הדוד של הקדוש ברוך הוא, אלא או דו או די. ולכן בהגדה של פסח, מי שלא מבין את זה, אז הוא חושב שזה סתם ארמית. הלחמה עניה, די אכלו אבהתנה, בארעד מצרים. כן? זה הלחם שהיינו אוכלים שם. הזוהר אומר, לא. הלחמה עניה, די אכלו. הם אכלו את הדלת ואת היוד. זאת אומרת שהם אפשרו לעצמם לצאת מהגלות לחירות. על ידי הבניין הזה. כי מה זה לצאת מגלות לחירות? כל יוד שהיא סגורה כמו שהיא כאן, היא בעצם נמצאת במצב גלותי, כי היא לא פתוחה. לא עשו ממנה כלום. לא פיתחו אותה. זה כמו רעיון שעדיין לא מומש. לכן צריך לפתוח את היוד, צריך פיתוח של היוד. כשאני פותח את היוד אני מקבל ה. לכן אני חייב להגיע לה שזו אות מצד הנקבה שתגלה את מה שיש בי בפוטנציאל.
אז למה זה לא יוד ה יוד ה?
לעתיד לבוא, כתוב היום ההוא יהיה יוד ה יוד ה, כמו שאתה אומר. כלומר, מה שנמצא בשורש יהיה בתוצאה. ביום ההוא יהיה. אנחנו כבר בחדר שזה מתחיל להתממש. כן? למעלה כתוב אצלנו י"ק י"ק. סימן טוב. אני פה כבר 26 שנה. כשהבאנו את הציור הזה הוא היה י"ק ו"ק, ולאט לאט הוא מתחיל להיות י"ק י"ק. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לגבור. לכן נעשה עוד האחרונה של השם הוויה. רוצה לומר, כשזון הם אחור באחור, אז המלכות היא בחינת אות ד' וזעירן פיין בבחינת אות ו'. וכשהם מתייחדים, פנים בפנים, אז נכלל הו' שזעירן פיין עם הד' של המלכות, והיא נעשית אות ה'. מה שציירתי לכם פה. כן, זה נקרא ייחוד. הם מתייחדים, אחד נכנס בתוך השני, מי נכנס בתוך מי? הזכר נכנס אל תוך הנקבה, הזכר ו' נכנס אל תוך הבטן של הנקבה, ואז יש לי את האות ה. כלומר, האות ה זה לא סתם נקבה, אלא זה זכר בתוך נקבה. זה כמו בטן, ד' וזרע בפנים. הריון. לא בכדי מתחילה המילה הריון באות ה. ותרוויו י' כי כשזון הם מתייחדים, אז נשלם זה אירנפין לעשר ספירות. ובה התעבידו חד, ועל ידי המלכות נעשו תשע ספירות של זה אירנפין לעשר, ואז הם פרצוף אחד שלם. כלומר, עשר ספירות, מדרגה של שורש, שמתגלה בתוצאה. במילים אחרות, ולצורך ההמחשה, תודה רבה, כתר מחוץ למערכת, כיוון שהיא כמו כתר על הראש, כן? לא רולקס, כן? חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. באותיות י, ה, ו, שש ספירות, ה, אחרונה. י, כ, ו, כ. אז מה שהיה בהתחלה הראשונה, כי החוכמה היא ראשונה, הופכת להיות בעצם העשירי. אז איך קוראים למלכות? חוכמה תחתונה. חוכמה תתאה. אוקיי? וזה בעצם פרצוף שלם. פרצוף שלם, פירושו של דבר, שאין כניסה לחיצונים. במילים שלנו, אם אתה רוצה להיות שמור מחדירה של דברים זרים לחיים שלך, אתה חייב להיות שלם. אם אתה לא שלם, בכל מקום שחסר, כן, זה סקווייס. נכנסים כל מיני כוחות זרים, חז ושלום. אז אסור להשאיר חללים ריקים בעולמנו, כי כל דבר ריק מתמלא במשהו. או בטוב, או חז ושלום הפוך. ואמר עוד, והי נקודה היא סתימה וחתומה. בשיט יומין דחול, אותה נקודה זו, שהיא היסוד של המלכות, יסוד דמלכות, היא סתומה וחתומה. מתי? בששת ימי החול. כלומר, אין גילוי ממשי בשישה ימים, אלא בשבת. השבת היא הגילוי.
אבל השבוע זה המימוש.
השבוע שייך לשבת.
מה שאני...
הוא מתפתח. אבל הוא לא יכול לגלות את הכל, כיוון שהוא חלק. כל יום מגלה רק זרוע אחת. החסד היא לא פרצוף, הגבורה היא לא פרצוף, התפארת כן, למה? כי היא כולה. אבל צריך לבנות אותה כולה. אם לא, זה רק נקודה. תפארת, יום שלישי בשבוע. בסדר, כתוב פעמיים כי טוב על יום שלישי, לא סתם. רביעי נקודה, זה לא פרצוף. חמישי נקודה, זה לא פרצוף. שישי נקודה, זה לא פרצוף. מלכות זה פרצוף. זאת אומרת שכדי לגלות צריך שלמות. אי אפשר לגלות בחלקיקים, בחלקים. לכן ימות החול, עם כל הכבוד, אם אתה לא רואה אותם כמכלול, אתה אף פעם לא תגלה את השורש היסודי הפנימי. אפשר לומר ככה, אבל זה לא, אתה כאן מפריד בין שתי שבתות בעצם. האמת, אין דבר כזה. זה שבת אחת. לא, כי השבת היא שבת. זה שאתה קורא לה שבת לפני או שבת אחרי, זה רק בזווית ראייה שלך, זאת השבת. כלומר, היא בהתחלה ובסוף. זה כמו מעגל.
אם השלימות זה מונעת מכניסה של חיצונים, מה אני צריך, באיזה מצב אני צריך להיות כל השבוע?
כל השבת, השבוע אתה צריך להתחבר לשבת. היום, יום שישי בשבת. היום יום ראשון בשבת. אתה צריך לראות שלמות. ואם אתה רואה חלקיקים, רק חלקים, אתה לא שלם במה שאתה עושה. אני רוצה לרדת לרזולוציה עוד יותר פרטנית. כשאתה, למשל, מפוזר בחיים שלך, שאנשים מפוזרים, כן, אפילו בשיעור אפשר לראות תוך 5 דקות תלמיד מפוזר או תלמיד שהוא קשוב. תלמיד מפוזר כל הזמן עושה דברים, כל הזמן נוגע בדברים, כל הזמן, כן? תלמיד קשוב זה תלמיד שאתה רואה אותו מעוגן בתוך השיעור. זה אפשר לראות את זה, זה לימוד של שפת גוף, שאנשים שלא יכולים שנייה אחת להפסיק לדבר או לעשות משהו, לזוז, לקום, לרדת, כן? כי אין ייחוד לזון הגדולים בכל ימות השבוע. כלומר, אין חיבור אמיתי, לא יכול להיות חיבור כזה, כי אין גדלות. זה נקרא קטנות. מה זה קטנות? כשאתה רואה כל דבר לבד. אתה לא יודע מכלול, אתה לא יודע לראות בגדול. בעיה אחת עכשיו עושה לך משהו בראש, כל העולם שלך הפך להיות אותה בעיה. אי אפשר לחיות בצורה כזאת. יש אנשים שכל דבר קטן הורס להם את הכל. מסוכן לחיות בצורה כזאת. כדי להימנע מדבר כזה, צריך להיות רחב יותר. וכל הזמן לקחת בפרופורציה את הבעיה ולמקם אותה. ואתה תראה בסופו דבר שאתה, כשאתה מתרחק, הנקודה היא סתם נקודה בתוך מכלול שלם. אז לא הכל עבוד. כן? אז אנחנו, יש לנו נטייה לקחת נקודה בחלל ולהכניס אותה לתוך העין. כשאני לוקח את הנקודה ומכניס לתוך העין, אני רואה רק את הדבר הזה. ואפילו את הדבר הזה אני כבר לא רואה, כי הוא כל כך קרוב, שאני כבר הלכתי לאיבוד שם.
אפשר ללמד את זה או שזה באישיות של...
אפשר ללמד את זה, זה מה שאני עושה עכשיו. הדאו דכתיב, זהו שכתוב, יהיה סגור ששת ימי המעשה. לכן אין פתיחות אמיתית בששת ימי המעשה, אלא למי שחי כבר בימי המעשה כמו בשבת. ואז הוא הפך את החיים שלו ליום שכולו שבת. כמו שיהיה לעתיד לבוא, בעזרת השם, שזה קרוב. הוא מפרש במאי, במה נקודת היסוד במלכות סתומה, כשהיסוד של המלכות סתום, זאת אומרת שהיא לא רוצה להתחבר אל הזכר, כן, האישה מתרחקת מבעלה, אז היא סוגרת, גן נעול, אחותי, התחלה, ואומר באות וב, מה סוגר שם? האות וב בשם הוויה, שהוא זעיר אנפין בעלה, השומר אותה מאחיזת הקליפות. כלומר, יש הבעל, שאיפה הוא נמצא, כשציירתי לכם את האות ה, הוא נמצא בכניסה. כל החלק הזה, זה החלק הפתוח, נכון? אי אפשר להיכנס מפה. אז מי שומר בעצם את דרך הכניסה של אשתו? הגבר. שלא ייכנס גבר אחר. רבותיי, זה עמוק מאוד, זה חלק מהקנאה שיש לגבר כלפי אשתו. שזו קנאה של קדושה. לא צריך להיות בצורה אובססיבית וחולנית, אבל היא קיימת, והוא צריך לשמור אותה, זה התפקיד שלו, מאחיזת הקליפות, מכניסה של דברים זרים. אם חד ושלום דבר זר, גבר אחר נכנס בפנים, זה נקרא חילול שבת. כלומר, לחלל שבת זה לא לעשות סתם שטויות ולקחת רכב בשבת, צריך להבין בעומק מה קורה. זה פגיעה באשתו. זאת אומרת, זה הבאת אשתו לגבר אחר. והיינו, בית סתים באת וב, כלומר, האות בית, אותו דבר, סתומה באות וב. נכון? כשאני סותם את האות וב, בית, עם הוב, זה מן, זה סגור. או שיש קצת פתח קטן, ואז זה הופך להיות מן. או מם סגורה, או מם פתוחה. מתי היא פתוחה? בערב שבת. לכן, כשאתם אומרים בורא פרי הגפן, היום בלילה, בערב שבת, לפני המשך הקידוש, באמצע אומרים בורא פרי הגפן. בזמן שאתם אומרים בורא פרי הגפן, בתוך המחשבה צריך לראות את האות המם הזאת שעכשיו נפתחת. זה אחת הכוונות, כן, אני נותן לכם עכשיו סוכריה, אחת הכוונות של ערב שבת זה ברגע שאתה אומר בורא פרי הגפן, תכוון על מם פתוחה, כי עכשיו היא נפתחת. השבוע היא הייתה סגורה. כן, הייתה שאלה? בבוקר היא כבר פתוחה, כי הזיווג כבר היה בלילה, אז כל כולה כבר אין פחד.
המצב של האישה עם גבר אחר.
כן.
בעצם זה המצב של עם ישראל במשר.
נכון. לכן אני כל הזמן מדגיש את חומרת המצב הגלותי של עם ישראל. ישראל בגלות זה פשוט נתינת עצמה לגבר אחר. חז ושלום. אפשר גם משני הצדדים. או שהגבר נותן לאישה נוכריה, שזה מה שעושה יהודי שמשלם מיסים בארץ אחרת. הוא נותן מדמו, דמו זה זרעו, למדינה זרה למדינה שלו. לשלם מיסים בארץ ישראל, במדינת ישראל, זה בעצם זיווג. בין יסוד ומלכות. ולכן צריך לקחת את זה כדבר של שמחה, ולא כבזבוז כסף. כן, אם עכשיו חייל יש לו נשק, זה בזכות המיסים שאני משלם. אז צריך להיות בשמחה שהוא מגן דרך הדבר הזה על מדינתי, על עמי, ועל כל המנגנון שקורה כאן. בחוץ לארץ זה פשוט זרע לבטלה, זרע בגוף של אישה נוכריה.
שיתקת את זה קודם, זה כאילו נתת גם אחריות על הגבר.
נכון, אני נותן אחריות גם על הגבר וגם על האישה, לכן אמרתי שזה נראה משני הכיוונים. הסברתי שו"ב זה ימות השבוע, לכן זה סגור. בשבת הו"ב נותן פתח לאשתו, כי בשבת חייב שיהיה זיווג. זיווגם של תלמידי חכמים זה פשוט מערב שבת לערב שבת, ואז זה פותח את הסגירה. הבית זה כל הבניין של העולם, כל הדואליות של העולם הזה. לכן, לפני שאברהם נעשה אברהם, הוא היה עבר סגור. שאסור לקרוא לו אברהם, ככה אומרת הגמרא. אסור לקרוא לאברהם אברהם. למה? כי אין בעצם את המנגנון של הזיווג שציירתי פה. לכן לא קוראים לבן אדם אברום, לא אברהם, כן? ועוד פחות מזה אבי. אלא אברהם. הה הזאת נותנת לו פתח ושפע בכל התחומים. לכן הבית סתומה באות ור בשיט ימי בחול, בשישה ימים, והבית שהיא סוד המלכות, כלומר כל בריאת העולם. זה המלכות, בית של בראשית. ונקודה שבתוך האות בית, זאת אומרת היסוד של המלכות, כן, אני כותב בית עם הדגש בפנים, המפיק הזה, כן, זה היסוד של המלכות. היא המלכות, והיא היסוד בפנים, היא סתומה באות וב בששת ימי החול. צריך לסגור אותה. בששת ימי החול, כי יש סכנה. כי בששת ימי החול אנחנו בקיצוניות. אמרתי לכם, יום א' זה רק חסד. יום ב' זה רק גבורה. אי אפשר. צריך שתהיה שלמות. לכן כל ימות השבוע זה סגור. למה? מחמת פחד אחיזת הקליפות. שלא תהיה כניסה לכוח זר אל תוך המנגנון של הקדושה הזאת. וזה בעצם כל הנושא הפנימי של חילול שבת, זה חז ושלום לחלל את הגוף של האישה, לא רק בזוג, אלא האישה ככנסת ישראל, שהיא חז ושלום אסור לה להיפתח לגבר אחר, לא יהיה אלוהים אחרים על פניי. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תרגום למציאות למטה, לא יהיה לך גבר אחר חוץ ממני. זה מה שאומר הגבר לאישה, הרי את מקודשת לי. מכל הנשים בעולם, את שלי ואני שלך. בסדר? מה ההתפרצות?
איך אנחנו מבחינה פוליטית, נעשים גופים מתארים בתוך הכנסת, אם אני הולך את זה עד הסוף.
אתה צריך ללכת עד הסוף, זאת מחלה נפשית, שאנחנו צריכים להיגמל ממנה, התרגלנו במשך 2000 שנות גלות להיות בקרבת זרים, ואנחנו חושבים שגם כשחזרנו לארץ ישראל, אז צריך להכניס לתוכנו קצת זרות. לכן זה לוקח זמן כדי להתפטר מהמחלה הזאת, ואתה צריך לפעול כדי שהחברים שלך יבינו את זה. פשוט מאוד. ואנחנו צריכים לפעול כדי שהחברים שלנו יבינו את זה, שאין כניסת זר בתוך עולמנו, צריך להתפטר מכל הקליפות הללו. וביומה שביעה, מה קורה ביום השביעי? ביום השביעי שהוא שבת, שהחיצונים תמונים בנוקבד תהומה רבה ואין פחד של אחיזתם. מה קורה כשאתה חי במדרגה של שבת? הקליפות לא יכולות להיכנס. אז איפה הן נמצאות? בחוץ. המצב שלנו היום בכנסת הוא מצב טוב ביחס למה שיהודי חווה בגלות. כי שם אין לו פה בכלל לפתוח. כי כל הממשלה שלו זה ממשלה של גויים, והוא משתמש בכסף של גויים, ואין לו כסף של עצמו, אין מלכות, אין לו צבא של עצמו, אין מלכות, אין לו שלטון של עצמו, אין מלכות, אין עצמאות. אדם שירצה לפתח חיים יהודיים בחול, מכניסים אותו לכלא, נכון? זאת אומרת שהמצב שלנו עדיין פה, בסדר, לא טוב מאוד, אלא חצי. לאט לאט. אמרתי בתחילת דבריי שהמלכות מתפתחת. צריך לעזור לה להתפתח על ידי זה שמנקים אותה מכל החיצונים. לכן, התפתחת לקבלה לבעלה. מה קורה ביום השבת? האישה נפתחת אל הבעל. כלומר, נפתח היסוד של המלכות לקבל את בעלה בסוד הייחוד. כן, אז הוא מזמין אותה. לך דודי לקראת קלה, הוא הולך לכיוון שלה, וגם הוא קורא לה, בואי קלה, בואי קלה. אז משני הכיוונים, אחד נמשך לשני. גבר לא יכול לאנוס את אשתו, אלא צריך להזמין אותה, והיא לא יכולה לבוא בכוח, וגם היא, כן, לא תכריח אותו, אלא יש רצון משני הצדדים. אז הקדוש ברוך הוא משתוקק לזיווג עם כנסת ישראל, וכנסת ישראל משתוקקת לקבל את האור של הבעל, קודשא בריחו. וזה נקרא ייחוד. הייחוד הזה הוא בניין שמשלים אותו ואותה. אותו כיוון שהוא תשע ספירות בלעדיה הוא רק תשע ולא עשר, והיא בלעדיו אחד, וחסר לה תשע. ולכן הוא לבד חולה, היא לבדה חולה. שניהם ביחד גאולה. אפשר לעשות מזה שיר. והוא ייחוד העליון של זון הגדולים. מתי זה זון הגדולים? מה זה זון הגדולים? שהכל עכשיו בגדלות, אין פחד כבר. בשבת צריך להרגיש גדול. יש אנשים שגדלים פיזית בשבת. זה לא צחוק. יש רב גדול שכתב ספר שנקרא סידורו של שבת. התלמידים ראו שהוא בשבת מוזר, הוא גדול יותר. ואחרי כמה שנים התלבטו והחליטו ללכת אליו במוצאי שבת כשהוא מתפשט. והלכו בכוונה, חיכו שהוא התפשט, וברגע שהלכו וראו שהוא התפשט, קראו לו, אמרו לו, יש משהו דחוף, הוא לבש את אותם לבושים, היו עליו כמו שלומפר. ראו שהוא באמת בשבת היה גדול יותר, פיזי. כמובן צריך להבין את הדברים בשורש, זה אומר שבשבת אנחנו אמורים לגדול לא רק בפנימיותנו, אלא גם בחיצוניותנו. היום, לצערנו, אנחנו רואים רק חיצוניות, אז לא רואים כלום. אבל כשנראה את הפנימי בחיצוני, נראה את הדברים עולים בשבת. כשאתה תברך, אתה תראה ניצוצות. היום אתה לא רואה כלום. ובגינדה, ובשביל זה, הייחוד הנעשה למעלה בשבת, זיווגה דתלמידי חכמים משבת לשבת. לכן זה הייחוד האמיתי של תלמידי חכמים מערב שבת לערב שבת, מליל שבת לליל שבת. על ידי זה, וירתי נשמתים קדישין חדשים לבני. מי שמזדווג בערב שבת כדי להוליד תינוק, התינוק שיוולד, יש לו נשמה מעולם גבוה ביותר. הם יורשים נשמות קדושות חדשות לבנים שלהם מייחוד זון הגדולים. כלומר, התינוקות שנולדו לכם כשהייתם עם האישה בימות החול, זה לא אותם תינוקות שבאו מזיווג בליל שבת. הנשמות גבוהות מאוד של זון הגדולים. אז תגידו לי, אז מה זה עבוד? לא עבוד? ההמשכיות, גם כשכבר יש ילדים והזיווג לא כדי להביא ילדים, בזמן הזיווג בליל שבת צריך להמשיך לא רק לאישה לכוון שאתה עכשיו ממתק אותה, אלא להמשיך את הכל לילדים, כי היא קשורה לילדים, ואז אתה יכול לגדל את הילד שלך כאילו אתה משחזר את הזיווג הראשון. ובגינדה, ובשביל שהמלכות היא שמורה על ידי בעלה בכל ימות החול, לכן היא נקודה של היסוד למלכות. ככה היא נקראת. איך היא נקראת? בתולה ואיש לא ידע. מה זה בתולה ואיש לא ידע? אם היא בתולה, משמע שאיש לא ידע. אלא... יפה מאוד. בלי להיכנס לפרטים, בזמן התנך, גם היום בכמה קהילות, במקום שתהיה ביאה רגילה מלפנים, יש ביאה מאחור, ואז האישה כאילו בתולה. אבל כשהתורה אומרת ואיש לא ידע, זה לא מקדימה ולא מאחורה. זאת אומרת שזו אישה שנשמרה מכל הצדדים. ואיש לא ידע, דהיינו איש הבליעל. אותו איש כאן זה לא סתם איש, אלא כאן זה איש שאתה יודע מראש, גם היא יודעת מראש, שאין איתו שום עתיד. למה? כי הוא לא יכול לעלות. הוא נקרא בלי יעל. אז בעברית מודרנית, כשאתה אומר איזה אדם בלי יעל, אתה חושב שזה מילה אחת, כן? איזה בלי יעל, כן? ילדי בלי יעל. אנשי בלי יעל. אבל אם תתמקדו במילה, אתם תבינו שזה בעצם איש או דמות גברית, שאין לה עתיד, שאי אפשר לעלות, אין לה עלייה, אין לו עלייה, ולכן את סתם מבזבזת את הזמן שלה. והוא נקרא תמחמם, כן, חז ושלום, שלא ייגע בה, שאסור לו לגעת בה, אסור לה לתת לו לגעת בה. קד אי גל נעול, אז מה היא צריכה לעשות? להיות גל נעול, מעיין חתום. כשיסודה הנקרא גל, למה היסוד שלה נקרא גל? כי משם יש גילוי, משם נכנס הגלגול. לכן החלק התחתון של האישה נקרא גל, והוא צריך להיות נעול, כלומר המעיין של האישה, אותו איבר פנימי, צריך להיות חתום, נעול, סתום. אלא עד דהתפתחת לבעלה, כלומר היא צריכה להיפתח רק למי ששייך לה באמת. מכאן אתם מבינים שאו בעל שיש לו עלייה או בלי יעל. הבנתם? כלומר, או שזה בלי יעל עם ההוא שאין איתו עלייה, או בעל שזה בעצם מי שכן יש איתו עלייה. עד שהיא נפתחת לבעלה בשבת. וזה הסוד בשבת. אחד היא סתימה וכשהיא סתומה, היא קריאת יראה בכל שיט יומי דחול. כלומר, כשהאישה הזאת יש לה יראת השם, וזו ראשית חוכמתה של האישה, ראשית חוכמה יראת השם, אישה שהיא יראה את השם, היא תתהלל. מה זה היא תתהלל? מה זה להלל? להגדיר, אתם זוכרים? הלה זה, כשאני מדגיש את הלמד, כן? מי זה האיש הלה זה? הלל זו הגדרה. לכן, אישה שרק היא יש לה יראת השם, אפשר להגדיר אותה באמת כאישה. היא תתהלל. לא שסתם מהללים אותה שרים לשירים. לכן היא נקראת יראה בכל שיט יומי דחול. נקראת יראה בששת ימי החול. לפי שאז יש יראה ופחד מאחיזת החיסונים. היא לא נפתחת לכל מי שבא. באי היא סגירה ונתירה, אומר הזוהר, היא סגורה ושמורה, ומי שומר עליה? בעלה. איפה הוא נמצא בעלה? בפתח. נודע בשערים בעלה. בסדר? אשת חיל. נודע בשערים בעלה. מה הוא עושה בשערים? הוא שומר עליה. הוא שומר עליה מכניסה של זר. נודע בשערים. מה זה נודע? לשון דעת, כלומר, הדעת זה שם, בשער, צריך להיזהר מאוד. לכן היא יכולה לקום אפילו בלילה, אין לה פחד. ואתה קום בעוד לילה, כי הוא שומר. ומה היא יכולה לעשות בזמן שהוא שומר? ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זממה שדה, היא יכולה לטפל בקדושה, בשכינה, שזה נקרא שדה. כן?
למה אצל ערבים או אצל
בדואים העניין
הזה מאוד
קריטי,
השמירה הזאת?
כי הם קשורים בדבר הזה למקור השורשי של הדבר. אז יש נקודות שהם ינקו בעצם מהקדושה, אבל זה לא כל כך קשר כמו שחושבים מבחוץ. אבל זה אידיאל שנמצא שם, גם בענייני צניעות, לכאורה חיצוני, כן? אבל זה הרבה יותר דפוק כל המערכת שם ממה שחושבים. בעשר אמירן, בכוח עשרה מאמרות שנברא בהם העולם. לכן, איך הבעל שומר על אשתו? בעשרה מאמרות בהם נברא העולם. מה זה עשרה מאמרות בהם נברא העולם? איך הוא יכול לשמור אותם? מה הוא משתמש בעשרה מאמרות? ויומר אלוהים, מה הוא קורא בפני הפסוקים? מה הוא עושה כדי לשמור עליה? אלא עשרה מאמרות זה בעצם עשרת הדיברות, כן? וזה גם מקביל לעשר המכות במצרים. למה באו על פרעו עשר מכות במצרים? כן? פשוט מאוד, הוא רצה לקחת את שרה. שרה עמנו, כשאברהם, שבוע שעבר בפרשה שלנו, ירד מצרימה, לקחו את שרה, נכון? ראו אותה שהיא יפה, לקחו אותה, פרעו התחתן איתה, אבל כשהוא רצה לבוא עליה, הוא התחיל לקבל כל מיני מכות, לא יכול היה להתקרב אליה. מה עשה פרעו? הבין את זה, אמר לו, למה שיקרת לי? זאת אשתך, אני רואה שיש לה שמירה, אי אפשר להתקרב אליה. אז הוא אמר לו, קח אותה ולך, נחזיר לו אותה והם הלכו.
אז מה העניין שאברהם פחד להיות השומר המלכותי?
לא, לא, הוא לא פחד, הוא לא פחד, להפך, הוא עלה. להפך, הוא לא שינה, הוא עלה למדרגה הכי גבוהה שיש בזיווג בין איש לאשתו. זה נקרא אחותי, מלשון אחווה. זה נמצא בעתיק. כלומר, כשיורדים למדרגה של קליפה, צריך לעלות לקומה הכי עליונה שנקראת אחות.
אבל בפעם השני זה לא עבד.
מה?
הפעם השני זה לא עבד.
השנייה.
כן. נמרוד זה לא עבד.
נמרוד. עם מי אתה מדבר? עם שרה?
כן.
שמה?
שהוא ירד לבאר שכאילו כשהקש.
אבי מלך,
זה לא עבד. זה אותו דבר, זה בדיוק אחותי והכל. אז איך זה מסתדר עם פרו ואיך זה לא מסתדר?
כי יש הבדל גדול בין אבי מלך.
קרה לא היה שמורה, להפך.
כן.
עד כדי כך שכאילו... קרה לה מה שקרה לה.
מה קרה לה?
כי המדרש כאילו...
מה? תסביר לנו, אנחנו לא יודעים.
הם כמלכו איתה, כאילו, אבי מלך כן הלך איתה.
ומה קרה?
אני המסורה. אני יודע שבטח לפרה זה לא היה קל.
אז צריך להבין את כל העניינים האלה, אתה צודק שמבחינה של, קודם כל בפשט זה לא מופיע, צריך להבין מה המדרש רוצה לומר. המדרש רוצה לומר שכשאתה נכנס למצב של גלות, כנסת ישראל נמצאת בסכנה. שלא יספרו לך סיפורים שיש קהילה ששומרת על החסידים שלה. זה מה שזה אומר. בסדר? יש 80% של כניסה של חיצונים, ולכן יש 80% של התבוללות. אז כל מה שתשמור זה 0. נקודה, לא יודע כמה אחוז מכל הקהילה האמיתית של עם ישראל. לכן זה סכנה גדולה. ולכן שהיסוד של כל הגלות זה היציאה של אברהם, של יצחק ויעקב לגלות. לכן יש סכנות שעורבות בדרך, זה לא סתם פשוט. גם הירידה למצרים זה לא דבר פשוט. יש אפילו שאומרים שאברהם אבינו לא היה צריך בכלל לצאת מארץ ישראל, היה לו להאמין שגם אם יש רעב בארץ, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו וייתן לו את מה שצריך. כלומר, הם גם הולכים נגד ההלכה שאומרת שבשביל רעב או פרנסה אפשר לצאת לחוץ לארץ. כלומר, עוד יותר החמרה. אז אתה צודק בהחלט. יש סכנה בזה ששרה נלקחת. כמו שאסתר בזמנה נלקחה.
אפילו במעשר אחותי.
נכון. כלומר, זה מצב שאדם חושב שהוא שמור, וחז ושלום, יש גם גדול. נכון, נכון. אין מדרגה כזאת של 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 חיבור. מה זה אחות? זה לאחות. אי אפשר לאחות קרעים.
אתה לא יכול להגיד כאילו זה ככה פה וזה לא ככה שם.
הרב בפרעות היה בחול ובמילה זה עבר.
כן.
אז יש שונים.
אם אתה מצליח אבל בעבודת
הכל? יש זהירות, צריך להיזהר בשניים. כל הזמן. ולכן אני כל הזמן חוזר ואומר לכם שהדבר החולני ביותר בעם ישראל זה המצב הגלותי. אז... הגבר צריך לשמור בעשרה מאמרות בהם נברא העולם. זאת אומרת, לבנות בעצם קומה שלמה של 10 ספירות, של מלכות. ובתוך 10 ספירות של 10 מאמרות, אם תספור שם כמה פעמים מופיע שם אלוהים, 32 פעמים. כן? הנה. ולמד בית אלוהים, ובכוח למד בית פעמים שם אלוהים, שנזכרים בתורה בששת ימי בראשית, עד הפסוק ויחולו השמיים והארץ. אז 10 ספירות ועוד 32 פעמים אלוהים, ביחד זה עולה 42 מ"ב, התוון בגבורה, שזה בעצם כל השמירה של המלכות. מ"ב, 42. 4 ועוד 2, 6. אנחנו עדיין בשש ששומרת על הכניסה אל תוך המלכות. אז שם מ"ב בקבלה זה שם קדוש, אתם מכירים אותו באנה בכוח, צריך לומר את אנה בכוח הרבה פעמים ביום. אחד מהייחודים שאפשר לכוון באנה בכוח זה לומר אותו לפי הניקוד של כל ספירה וספירה. זאת אומרת שבשורה הראשונה של אנה בכוח, אז האנה בכוח, גדולה, כן? אתה מכוון בגולים של חסד. אנה בכוח, גדולת ימיניך, תתיר צרורה. קבל, רינת, עמך וכו', זה גבורה. וכו' וכו' וכו'. עד שאתה מגיע לברוך שם כבוד מלכותו בלי שום ניקוד, ואז בנית זה ייחוד, כן? זה אחד מהייחודים של חכמי הקבלה. כלומר, לראות את הדברים בצורה כזאת, לעשות את זה לפחות פעם בשבוע, את הייחוד הזה, וזו שמירה גדולה מכל מיני קליפות. אז לכן הוא שומר עליה דרך השם הזה מבית, כן? כמה שורות יש בשם הזה? שש. זה הוו שלו. הנה, לכן אומרים את זה בערב לפני... לפני לך דודי בבית הכנסת. בסדר? למה אומרים את זה לפני לך דודי? כי הוא צריך לשמור אותה בשביל הייחוד, עד הייחוד. ומתי בעצם מתחיל הקשר האמיתי? בבואי קלה. שבת מלכתה. ואז הנפש של השבת נכנסת. שביחד עם הם כנגד שם מבית שבגבורה. כן? כלומר, זה שם גם כן שמראה על מדרגה של גבורה, זה תמן בינה שהוא מצד הבינה. כלומר, השם הזה, שם מבית, ודרך אגב, לכל חודש יש שורה מתאימה, וצירוף אחד מתאים. זה ממש קוד אחד שלם שצריך ללמוד אותו. עשינו כבר שיעורים על שם מבית. כן, בסבב הזה. בתמן בינה שהוא מצד הבינה. אז הבינה היא שמירה, היא עולם הבא. והיינו מצד ישראל, סבא ותבונה. כלומר, מדרגה העליונה של... המדרגה, כן, העליונה, בכל זאת, מעל זעירנפין, אבל התחתונה של הבינה. זה ישראל, סבא ותבונה, שנקראים בינה דכללות. כל עולם האצילות. שמהם נמשכים המוחין לזון כל ימות החול, אז ישראל סבא ותבונה נותנים מוחין לזון, כן? ניכנס קצת לפרטים, כי אתם לא למדתם את הקטעים האלה, אז אני לא רוצה לבלבל אתכם. פה בבינה, הבינה עצמה, כן, יש לנו כתר, חוכמה ובינה. בבינה עצמה יש שתי מדרגות עיקריות. יש את הבינה ויש את התבונה. כלומר, החלק התחתון של הבינה. הבעל של הבינה זה החוכמה. היא פה. הבעל של התבונה זה ישראל סבא. קוראים לו ככה. ישראל סבא. כשישראל סבא ותבונה מתחברים יחד, הם נותנים כוח לימות החול. אבל כשחוכמה ובינה ביחד, זה כבר בשבת. הבנתם את ההבדל? אוקיי. לכן היא סגורה מלהתייחד. ואין החיצונים יכולים להינק מן השפע, כן? ועל ידי אלו המוכין לבד, אין זון יכולים להתייחס. לכן היא סגורה. כלומר, כשיש מוכין של ישראל, סבא ותבונה של החלק התחתון, זה לא מספיק כדי להישמר. צריך שתהיה שמירה מחוכמה ובינה, חלק העליון. לכן היא סגורה מלהתייחד בין החיסונים יכולים לנק מן השפע. אבל בשבת, שאין פחד מאחיזת החיסונים, כתוב לשון חתן וקלה. ויחולו, קלה, השמיים והארץ, ויחולו, חסד, ויחולו. מספר עין ב' כמניין חסד. כלומר, הבניין של ויחולו, אם אני כותב ויחולו, ויהיו אותך פלמד ו', בגמטריה 72. זאת אומרת שעכשיו בשבת אפשר לחבר בין מה? בין עליונים לתחתונים. איך קוראים בתורה עליונים ותחתונים? השמיים והארץ. לכן ויחולו השמיים והארץ. יש עכשיו חיבור. וימינה כליל עין ב' שמהן, בתמן חוכמה, ואז אנחנו עכשיו, כל צד הימין זה החוכמה, כלול מעין ב' שמות שהוא מצד החוכמה, והיינו מצד אבא ואמא אילאין הנקראים חוכמה דקללות האצילות. אז יש חוכמה ובינה, אבל עליונים. זה נקרא זון הגדולים, לעומת זון הקטנים, כן, של ימות החול. לכן בשבת אנחנו מקבלים מוכין וגדלות, גדולים. אז בשבת צריך שהלימוד שלך יהיה גם גבוה מאוד, כמה שאפשר, כמה שניתן, כמה שאתה מסוגל. אומר רבי נשחי שצריך ללמוד דברים פנימיים בשבת. עוד יותר מאשר בכל. והם רחמים גמורים. לכן אז הוא הייחוד של זון הגדולים. ומה זה בעצם ללמוד סוד בשבת? מה זה אומר? כן? זה ייחוד, זה להתייחד. הרי מה זה סוד? זה להיכנס לתוך הסודיות של האישה או של הגבר. נכון? כשהם בזמן ייחוד הם באינטימיות. אז ללמוד סוד זה פשוט אפשרי עוד יותר בשבת. למה? כי שם יש שמירה גדולה. בסדר? אז יש אפשרות להיכנס יותר עמוק ללימוד, זה נקרא ייחוד. ונודע שחסד הוא מצד החוכמה, כמו דאמרן, כמו שאמרו חכמים במסכת בבא בתרא, דף כ"ה עמוד ב', הרוצה להחכים, ידרים. כלומר, החוכמה נמצאת בצד דרום. מה זה צד דרום? צד של חסד. כלומר, מי שרוצה באמת להיות חכם, מה הוא צריך לעשות? להשפיע. אדם שלא משפיע, לא יכול להיות בחוכמה. אדם שהוא נמצא רק בקבלה, אין לו חוכמה אמיתית. בסדר? וההתפשטות הנתינה, במה היא מתחילה? בחסד, בחסדים. שנאמר, עולם חסד ייבנה, יש בניין. לכן זה מה שאמרתי לכם בתחילת השיעור, שהקדוש ברוך הוא כולם בחוכמה עשית, כלומר החוכמה האלוהית השתמשה בחסד כדי לבנות את העולם ולהפוך את החוכמה לעשייה. זה נקרא ידרים. מה עושה אברהם אבינו שהיה קשור לצירת החסד? נוסע כל הזמן לצד ימין, לצד דרום. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. הוא כל הזמן הולך לנגב. כן? היה מגבניק הראשון. לכן הוא לא מפחד לרדוף אחרי האויבים שלו עד סוריה. כן? כדי לנקות. כמו מגב. פירוש הרוצה להחכים בתורה, ימשיך. מוכין מצד החסד שבדרום. אז החוכמה של התורה היא אותו דבר. איך אתה רוצה להיות גדול בתורה? דבר אחד, אתה צריך להעביר את השיעורים שאתה מקבל הלאה. אם אתה שומר לעצמך ואתה לא ממשיך בעצמך, כן, אז אתה לא יכול להגביר את החוכמה שלך. עצם זה שאתה מעביר הלאה, זה גורם לך להקשיב בצורה שונה מאשר מי שמקבל רק בשביל עצמו. ואמר עוד, דחילו בשית יומיים דחול, בששת ימי החול, צריך לעבוד את השם מתוך יראה. עכשיו אתם מבינים למה בימות השבוע צריך יותר יראה, למה? כי הזיווג צריך להיזהר ממנו. כלומר, או שאתה מתחתן עם שבת, או שאתה לא מתחתן בכלל. זה מה שאומרים בעצם לאישה. אל תקחי גבר פשוט, תקחי גבר שהוא בדמות של שבת. לפי שזון מקבלים את המוכין מבינה שהיא שורש היראה. אז שם, כל הבניין בימות החול זה רק שמירה, 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 שאף אחד לא ייכנס, שאף אחד לא ייגע במלכות הזאת. לכן היראה, כן, בתוך היראה יש את הראייה. היא חייבת לראות מי נמצא מולה ולהיזהר מאוד. ואז זה נאמר, איש אמו ואביו תיראו. למה צריך יראה מאבא ואמא? איש אמו ואביו תיראו, והאמא קודם לאבא, שכל איש צריך להירא מזון הנקראים אביהם ואמם של ישראל. כלומר, צריך פחד מזיירנפין ומלכות, שזה קודשה בריחו והשכינה. אנחנו תמיד אומרים לשם ייחוד, לשם הייחוד שלהם, נכון? של הקדוש ברוך הוא, של קודשה בריחו ושכינתה, לפני תפילה, לפני לימוד. אז זה בעצם אומר שעם ישראל צריך לפחד, להירא, להישמר מהבניין הזה של זון. למה? שלא יהיה חז ושלום חיבור שבו נכנסים גם כוחות זרים. בינו ובינה. לכן כתוב על השבת, ביני ובין בני ישראל, עוד היא לעולם. בשבת זה חתום, אין פחד. לכן שבת נקראת עוד. אז לכן רחים הוא בשבת. מה יש בשבת? בשבת צריך לעבוד את השם מתוך אהבה. אתה כבר לא צריך יראה. רבותיי, זה בדיוק ההבדל בין עבודת ישראל בחוץ לארץ, מאשר עבודת ישראל בארץ הקודש. בחוץ לארץ עבדנו במשך אלפי שנים מתוך יראה. אי אפשר ואסור לעבוד מתוך אהבה, כי אתה גורם לחיצונים להיכנס. זאת אומרת, שמה התפתח בעצם בחול? תורה של יראה, יהדות של יראה. ומי שלא הבין ולא עשה את הסוויץ' נשאר עם אותה יראה גם כשחזרנו לארץ ישראל. והיום בארץ ישראל צריך להפסיק את הבניין הזה שהיה בחול ולעבור למנגנון אחר של אהבת השם. לפי שזון מקבלים את המוחין מן החוכמה ששם שורש האהבה. לכן אהבת ארץ ישראל, אהבת עם ישראל, אהבת השם, אהבת תורת ישראל, זה בארץ ישראל. למה? כי אווירה בארץ ישראל מחכים, כלומר, מה שולט פה? חוכמה. אם שולטת חוכמה בארץ ישראל, משמע שאין פחד מיניקה.
אז הדבר הייתה יראה, נכון?
מה?
שדיברנו
על נוח. כן.
הטבע הייתה יראה,
והייתה כלי. כן.
אז בארץ ישראל, הכלי שלה הוא הארץ,
והארץ... הכלי זה הארץ עצמה. הכלי זה הארץ עצמה. הטבע, הטבעת נוח, זה ארץ ישראל.
אנחנו
ישראל, בוודאי. בוודאי, בוודאי, בוודאי. יש לנו זיווג. כי תבואו אל הארץ, זה ביאה. בוודאי. אתה צריך להזדווג עם ארץ ישראל כמו זכר עם נקבה. עובדה שארץ ישראל עושה בדיוק את מה שכתוב בזוהר, היא אף פעם לא פתקה את עצמה ולא נתנה פירות לאף אחד. 2000 שנה הכל היה יבש פה. מה, אתה לא שואל את עצמך למה? מי יסביר לך את זה? תביא לי את כל המדענים בעולם. הם יכולים להבין דבר כזה? זה בלתי מובן. יצאנו מגוש כתיף, הכל זבל עכשיו שם. מה? זה היה גן עדן. איך יכול להיות? יש אותם חממות, אותם מקומות, אותם צינורות. במקום שתהיה ברכה, יש רק תולעים וזבל וזוהמה. כן? כל אחד משהו תורם לאנושות. כן. הייתה שאלה? טוב.
אהבת השם עוברת דרך אהבת ישראל.
אהבת השם עוברת דרך אהבת ישראל. כל דבר שקשור לקדוש ברוך הוא עובר דרך עם ישראל.
זאת אומרת שבשבילנו כרגע אנחנו צריכים להתמדד יותר כרגע לאהבת ישראל על מנת להגיע לעירה הנכונה.
נכון.
ומי שכרגע בעירת השם ולא באהבת ישראל נכשל.
נכון. פה בארץ ישראל יש יראה מסוג אחר, יראת הרוממות. שזו יראה עליונה יותר, שתוכנה אהבה.
שזו יראה מתוך כן? אהבה.
תוכו רצוף אהבה, איפה? מבנות ירושלים. רק בארץ ישראל, שנקרא בנות ירושלים, תוכו רצוף אהבה. לכן שורש האהבה זה פה. ועל זה נאמר, כבד את אביך ואת אמך. צריך לתת משקל לאבא ולאמא. מה זה הכבוד? הכבוד זה מצד האהבה. כבד את אביך ואת אמך. כבוד מצד אהבה. כי כד התפתחת לגבי בעלה. כשהמלכות נפתחת אל בעלה בשבת, בסוד ייחוד זון, כלומר שבשבת הם מתחברים, שיש חיבור אמיתי בינו ובינה, אז התקריאת אהבה. אפשר לדבר על אהבה כי הם אחד. אהבה בגמטריה זה אחד. זה 13. נכון? כן. כי הייחוד הוא בחינת אהבה. כלומר, כשמתייחדים, אסור להתייחד עם אשתו בזמן של כעס. יש אנשים שחושבים שאפשר לסדר את כל הבעיות במיטה. בסדר? אז היהדות באה ואומרת הפוך. אם לא סידרת לפני, אסור לעבור למיטה. ואמר שגם בשבת צריכים לכלול את היראה עם האהבה. כמובן שהיראה אינה נעלמת מהסיפור, אבל מי דומיננטי כאן? האהבה. והיראה היא כדי לשמור על הגבולות. ומדחילו ורחימו, התייהיבו פיקודים דעשה ולא תעשה. וזה כל מה שאמרנו עכשיו, אהבה ויראה, זה בעצם כל המצוות עשה, אהבה, ומצוות לא תעשה, יראה. ומיראה ואהבה ניתנו המצוות עשה ומצוות לא תעשה. אני אגיד את זה במילים אחרות, קצת שירי, פואטי. המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות עשה ולא תעשה, זאת אומרת אני אוהב אתכם ואני גם ירא מלאבד אתכם. אז אצלו זה מתורגם במצוות, מי שלא מבין את זה, חושב שזה איזה עצבני שנתן לנו חוקים, ואם אתה עושה אותם אז בסדר, אתה לא עושה אותם, אתה תקבל על הראש. איך קוראים למצוות? המילה האמיתית של המילה מצווה בארמית? עיתים. מה זה עיתים? עצות. עצות עצום. קדוש ברוך הוא לא נותן לנו מצוות, הוא נותן לנו עצות. כלומר, נותן לנו עץ, נותן לנו חיים. זה מדרגה אחרת, רבותיי. או שאתה בני דתי, או שאתה מבין את הדברים בתוכן.
אז זאת אומרת שאני יכול לעשות מצוות בדרך
עץ הדעת, אני יכול לעשות מצוות דרך עץ החיים? בוודאי. יש אנשים שעושים מצוות, כתוב מצוות אנשים מלומדה. כלומר, רק מהבחינה החיצונית, כמצוות אנשים מלומדה. למד עושה, רובוט. יש אנשים שעושים את המצוות מצד התוכן הפנימי שלהם. יש לי תלמיד במכון מאיר, שביקשו ממנו להיות דיפלומט באפריקה, בא מאפריקה, משבט דן, האבוד. אחד מהתלמידים במכון מאיר שעבר תהליך גיור ונכנס למכון, ועם פשוט התפלאות רק להסתכל עליו, לראות אותו. זה משהו מעולם אחר. שפה מיוחדת. אתה מבין שהוא בעצם דיפלומט הבן אדם. אתה רואה אותו ממש, לא נותנים לו גיל, אבל הוא בן 60. אתה חושב שהוא בן 30. ממש, אי אפשר לתת לו גיל. זה בן אדם עמוק, עמוק. אתם רואים את הטקסטים שהוא כותב לי, זה פשוט סיפור אהבה לעם ישראל, לארץ ישראל, לקדוש ברוך הוא, כן? קנאה, זה מעורר קנאה אצל בן אדם שנולד פה ולא יודע את כל הערכים האלה שהוא, איך הוא בוכה, איך הוא תוכן, פנימיות, קרבה, דבקות. אין, פשוט אני מתפלא וממש מודה לקדוש ברוך הוא שיש לי בכלל השנה תלמידים ברמה שבחיים לא היו לי. בחיים לא היו לי. והכיתה מלאה מפה לפה, שרים על הרצפה. אין מקום בכלל כבר. פה לפלאות. ואתה רואה את האנשים, את הקרבה שלהם, את הרצון. ברוך השם, זה מעורר הרבה דברים טובים. וזה נקרא זכור ושמור. כלומר, צריך גם זכור וגם להישמר. כי זכור מצד החסד והאהבה, ושמור הוא מצד הגבורה והיראה. סיימנו, ברוך השם, את תיקון למד וב, ומיד אנחנו עוברים לתיקון למד זין. לחיים. לחיים. צריך להודות לשם, אנחנו עכשיו ממש כבר בחצי האחרון של התיקונים. יש 70 תיקונים ואנחנו מתקדמים, ברוך השם, במהירות. כן ירבו, אנחנו נצלם יותר, אל תדאגו. פשוט הייתי מצלם עד היום לפי הנוכחות. אם באים יותר, אז נצלם יותר, בעזרת השם. המכונה רק אומרת לי עוד, עוד, ואני אומר לה לא.
בקשר לזה שדיברת לפני זה, שיש הבדל בין ששת ימי המעשה לעומת אלה, כמובן שזה נמצא בארץ ישראל, ששת ימי המעשה
דומים לשבת. נכון, בהחלט. אנחנו בסוכת כל ימות השבוע, כל השנה. אמרתי לכם כבר, ואני חוזר ואומר, זה לא איזה שיגעון שנפל עליי יום אחד בהיר. כל מה שאני אומר לכם זה מעוגן בכתבי הקודש. אני מקווה שאין לכם ספק שאני לא ממציא דברים על החיבור שלנו עם הארץ הזאת, עם המקום הזה. וכמה שאתה תבין את זה ותיישם את זה ותחיה את זה עד כדי בכי כשאתה רואה את ארץ ישראל ורוצה לשכב עליה, כן? כך בעצם הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את זה פי אלף. תיקון שבע ותלתין. נראה שצירוף תיקון זה הוא בראשית ברית אש. כלומר, אנחנו עוסקים בתיקונים, כלומר במילה בראשית. אנחנו לוקחים את המילה בראשית ובונים ממנה צירופים שונים. אז במקום לקרוא בראשית, אפשר לקרוא ברית אש. כלומר, קשר של אש. וצירוף ברית מפורש כאן, ועניין אש הוא המבואר בהמשך הדרוש. כלומר, אנחנו נתעסק בשתי מילים, בשני מושגים. המושג הראשון זה ברית, המושג השני זו אש. שעל ידי הברית ניצלים מחרב המתהפכת, שהיא אש הגיהנום. הקדוש ברוך הוא הניח בכניסה לגן עדן את הקרובים ואת החרב המתהפכת, את להט החרב המתהפכת, בכניסה לגן עדן. צריך להבין מה זה אומר, ואנחנו רוצים לחזור לגן עדן, ולכן צריך בעצם לפתוח את כל הרעיון הזה. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. בטח רבי שמעון ואמר, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, פותח את הפה, זכותו תגן עלינו, ואומר, כי בראשית יהיו ברית, במילת בראשית יש אותיות ברית. ודאי כד יהיו בלבושים דאילין, דאילן קליפין דאינון אורלה ופריאה. מה זאת אומרת? שבמילה בראשית יש את המילה ברית, ודאי כשהברית היא בלבושים של אלו הקליפות שהם עורלה ופריאה. רוצה לומר שעדיין לא נימול התינוק, ולא נפרע שאז הקליפות שהם הסמך מהם והנחש סובבות ומלבישות את הברית. אז הוא אומר, יש בעצם דרישה. פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם במילה בראשית, נכון? אומר הזוהר, זה לא סתם, הקדוש ברוך הוא במילה הראשונה של התורה מבקש ממך לעשות עבודה, ברית. במילים שלנו, מה הוא מבקש מאיתנו? לעשות בירור, לעשות הפרדה, להוריד את מה שנקרא אורלה, ולעשות פריאה, כמו שעושים בברית. כלומר, הקדוש ברוך הוא פותח את התורה, עם בקשה מאיתנו, אנחנו בני ישראל לומדים את התורה. תתחיל את התורה בעשיית גבולות וברורים, תוציא את כל מה שלא שייך, תסלק את הכל. אוקיי? זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש. זו הדרישה הראשונה. לכן, אחר שנימול האדם, צריך תמן דחילו, צריך שם יראה. לא מספיק שהאדם נימול, כלומר, שעשית את מה שעכשיו אמרתי לך, ברית, חתכת את מה שזר לך וזרקת את זה, תמנת את זה בחול כמו הנחש, עכשיו אתה צריך להיזהר. אתה צריך לשמור את הברית הזאת. זה לא עכשיו שהורדת את הרע, מה נשאר עכשיו? רק הטוב. אבל אם הטוב נשאר, צריך להישמר. עכשיו הוא בסכנה. שלא יפגום בריתו, כדי שלא יתאחזו שם הקליפות.
איך הוא עושה בסכנה? לפני זה הוא לא היה בסכנה?
פחות, כי זה בעצם חופה. מצד אחד זה שומר, בוודאי. כמו היום, המסגד שנמצא על אבן השתייה. מצד אחד זה קליפה, מצד אחד זה שמירה. צריך להבין שהקדוש ברוך הוא עושה כל הזמן פעולות כפולות. ביום שבעזרת השם יגיע הזמן שנאכל את הפרי, שהוא יהיה בשל, אז אנחנו נוריד את קליפת הסלע.
אז עוד לא עשינו ברית מילה?
כן. עשינו כבר ברית מילה, יש קומות.
עוד אחת.
חזרנו לארץ ישראל, קומה ראשונה, 48. חזרנו לירושלים, קומה שנייה, 67. חזרנו להר הבית, בניין בית המקדש, קומה שלישית. שמעת את התאריך? כזה שלא יתאחזו שם הקליפות. אתם רואים שיש כאן בעצם מהלך אבולוציה. ועליי הוא יתמר ועליהם נאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ברוך שכיוונתי מקודם. מה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? הרי אתה צריך קודם כל להיות פנים אל פנים. זה דבר ראשון. מתי אנחנו נמצאים פנים אל פנים בהיסטוריה? רק כשאנחנו בארץ ישראל. זה ידוע לכם. נכון? להיראות לפני השם, זה בית המקדש, זה ארץ ישראל. אי אפשר לדבר על פנים בחוץ לארץ. לכן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כלומר, גם כשאתה כבר מהול, ואתה כבר בארץ ישראל, אל תשים לי מול העיניים קליפה. זהירות. רוצה לומר שלא ליתן אחיזה בברית קודש לסמך מם. אנקל סם. ונחש. ביג אפל. שהם בחינת אלוהים אחרים. חיזר מאוד. ואמר, והי אות לא ירתין לאלה ישראל. ואות זו של הברית לא יורשים אותה אלא בני ישראל. אם אדם הראשון היה תאילנדי, מה היה קורה? הוא היה אוכל את הנחש. אז לכן, רק עם ישראל יורש בעצם את המנגנון הזה. כי גוי אפילו נימול, אם לא יתגייר, נחשב לערל. תשימו לב.
אם לא עושים
פרירה, לא קשור. לא קשור בכלל. פשוט מאוד, אם הוא לא יתגייר, זה לא קשור לפריה או לשום דבר אחר. זה קשור בעצם למדרגה. גם בעם ישראל היו זמנים שעשו ברית ולא פרעו. למשל במדבר, לפני הכניסה לארץ ישראל, יהושע עשה פריות. עשה פריות. כלומר, צריך שיהיה בעצם אדם שמתגייר. עכשיו, אנחנו לא הולכים לגייר אנשים. מי שרוצה, מי שמרגיש, כן? אז הוא מגיע. דלת אות ברית שאינו נחשב לאות ברית. כלומר, אתה יכול לעשות מבחינה רפואית את אותו אקט, זה לא נקרא ברית מילה. עד דעברי מיני הוא אילן קליפים, דעינון אורלה ופריה, בעטיפו דדמה. עד שמסירים ממנו את אלו הקליפות שהם אורלה ופריה רומזות על סמך מם ונחש. כלומר, מה הוא עושה? הוא מקבל את הזהות הישראלית. כמי? כמה? לא שעכשיו הוא יתקרב לקדוש ברוך הוא, יתקרב למי?
לעם ישראל.
לעם ישראל. זה הגיור הראשון, רבותיי. אדם שמתגייר, הוא לא מתקרב לקדוש ברוך הוא. מתקרב לעם ישראל, בדרך עם ישראל הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. זהירות, שנאמר, עמך, עמי ואלוהיך אלוהי. לא מתחילים בדתיות.
למה זה לא ככה שמלמדים את זה במרכז הגיור?
כן.
למה?
אנחנו לומדים פה, ברוך השם, אתה שומע את הדברים, כן, הזוהר הקדוש אומר לנו את הדברים באופן פשוט, ברור, בריא.
חד.
כן, זו יהדות ולא דתיות. אני אומר לכם כל הזמן, אני חוזר ואומר, מי שלא לומד זוהר, לא יכול להשתוות למדרגה של הדור. הוא לא מדבר את השפה של הדור. הדור דורש, לא פלאפל, דור שלם דורש זוהר. וצריך לתת לו את זה במינון נכון, בעטיפה נכונה, כמו שעשה מורנו הגדול, הרב קוק, רצר. וכאן אנחנו לומדים את השורשים של הדברים בסייעת הדשמיה, כמה שאפשר. לכן, עטפת הדם, זה נקרא עטיפו דמה, דהיינו המציצה. לא רק שמועלים, לא רק שמלים, לא רק שפורעים, אלא גם מוצצים את הדם, שהיא חלק מהפריאה, זה חלק מהפריאה עצמה. כן? עטוף דם הזה נקרא, מכניסים את הפה, כן? לאיבר ומוצצים את כל הדם ויורקים את זה. שותים יין כדי שהיין ימשוך את הדם. מצא מין את מינו, כן? זה להוציא את כל הרושם של הרע שכאילו עובד עלינו ונכנס והסתתר. אז לא רק חותכים, למה כשאני אומר את זה כואב לך כבר? כן? פורעים ומוצצים. חלק מהפריאה. וגוי, אפילו שנימול, שורים עליו כל אלו הקליפות. בסדר? כלומר, זה צריך להיות מדרגה של קדושה, מרגע של טהרה, וצריך לא להיכנס לשטויות, אני אגיד את זה בצורה עדינה. תיזהרו מהמועל שלכם, של הילדים שלכם, ותיזהרו גם מזה הסנדק. חשוב מאוד, לכל החיים של הילד. הוא מפרש דבריו, קטלת קליפין אינון באורלה, שלוש קליפות יש באורלה. כן.
מה ההבדל בין סמך ונחש?
זכר ונקבה. הוא רוכב עליה. הנחש זה הנקבה, והסמך מן רוכב על הנחש. בסדר? כמו שיש זכר ונקבה בקדושה, יש זכר ונקבה בקליפה. לכן גם אותו אחד שבא ורצה להראות את עצמו משיח, הוא בעל חמור. כן, כי הוא קרא בכתובים שלנו, כי הוא היה משלנו, שככה זה. אז עשו ממנו, כן, כל מה שכתוב בתנ"ך, הלכו לעשות אותו דבר. ניסו לשחזר את מה שכתוב שם, כדי שזה יהיה דומה מאוד. זה נקרא המוקש הנוצרי. ספר שלם של הרב סוקרמן, מורי ורבי. שלוש קליפות יש באורלה, שהם שלוש, כן, שלושה אורות. זה על זה כגלדי בצלים. אנחנו רואים רק אור אחד, אנחנו לא מבינים. המועל פשוט מושך וחוטף. כן, אם היה לי פה כפפה מגומי, הייתי מראה לכם. אבל יש בעצם שלוש קומות בתוך האור עצמו, כמו בצל, שכבה על שכבה. לקבל תלת קליפין דאגוזה. והם כנגד שלוש קליפות של האגוז. כמו שכתוב בהמשך. ועלי הוא יצמר, ועליהם נאמר, והארץ הייתה תוהו ובואו, זה חושך. אני רואה שיש פה רופאים. יש ציוד. מה?
באגוז, החושך באמצע.
כן. מה שקורה זה שבעצם הדבר הזה הוא בעצם האורלה, ואז היא בעצם מקופלת לפה, אז מושכים בעצם את כל הכפפה הזאת ומורידים את זה. ואז מה שנשאר בעצם חותכים לשתיים ומחזירים. בסדר? תודה. נשים את זה באדמה עכשיו. אז לכן יש שלוש קליפות, וזה נקרא בעצם תוהו ובוהו וחושך. השלוש הקליפות האלה נקראים בחסידות, שלוש הקליפות התמאות בקבלה, קוראים להם בשמות אחרים, רוח שערה, ענן כבד, אש מתלקחת, ויש קליפה אחרת, רביעית, שהיא חציה טוב, חציה רע, נקראת נוגה, ושם אנחנו עושים את הפריאה, כדי לקחת את החסי, כמו קריאת ים סוף. לכן, שלוש קליפות התמאות, אין מה לעשות איתן, חוץ מאשר להוריד אותן. תרגום. בחיים שלנו יש דברים שהם קיימים רק כדי שנצא מהם. למשל, הגלות, למה היא קיימת? רק כדי שנצא ממנה. אני לא צוחק, זה ספרים קדושים אומרים לנו. למה מצרים נמצאת וקיימת בעולם? כדי שתהיה יציאת מצרים. זה שזה ארוך, זה בגלל שאנחנו לא יודעים לצאת בזמן. אבל יש מדרגות שצריך פשוט לצאת משם. ויש אנשים שלא יודעים לצאת. המהלך שלהם כדי להיגמל מהקליפה ארוך מדי. והם חושבים שמהלך זה הוא מהלך נכון. האיחור הוא נזק בפני עצמו. כמו מי שמאחר לשיעור. זה אותו דבר. וכמו מי שמאחר, יעקב אבינו אומר על עצמו, שהחטא שלו זה היה ואחר עד עתה. לא חזרתי לארץ ישראל בזמן. לא יצאתי ממצרים בזמן. לא יצאתי מהדבר שלא מתאים לי בזמן. אני דוחה את זה. אני מושך את זה. זה נקרא תוהו ובוהו וחושך. שהם שלוש קליפות. הוא מפרש תוהו קו ירוק. כמבואר במסכת חגיגה דף י"ב עמוד א', תוהו קו ירוק. כן, הקו הירוק, אתה מכיר? קליפה קדמאה היא קליפה הירוקה. כן, תפארת זה ירוק, אבל יש גם בקליפה דברים ירוקים, נכון? לא לשכוח שגם קרי זה אותיות ירוק. כן? אז לדעת שזה בעצם התפארת של הקליפה, קרי. הרבה נזקים עושים לנו, וקוראים להם בשמות שאנחנו אפילו לא שמים לב. כולם, כל השחקנים נמצאים פה. החמאס, כמעל ארץ, חמאס, כל אחד לוקח את השם שלו ואף אחד לא שם לב. חבל על הזמן. אני תמיד אומר שצריך ממש לתפוס טראמפ מתי שאפשר. לכן קליפה קדמה היא קליפה ירוקה, שהיא הקליפה הראשונה. אתם יודעים שיש איסור הבמות. להקריב קורבן מחוץ לארץ ישראל. כן? גם אותו היה. הבמה, כן, הבמה, מה? נכון. אז קליפה ירוקה שהיא קליפה ראשונה, והחיצונה של האגוז, כלומר אם תיקח אגוז, יש בעצם כמה מדרגות של גילוי. מה זה האגוז? כתוב בשיר השירים, אל גינת אגוז ירדתי. מה, לאן ירדת? פעם נכנסת לאגוז, חוץ מיחידה, שתי אגוז, כן. קטר נקרא א', נכון? חוכמה, בינה ודעת, ג' ראשונות. תפארת, ו'? שביעית מלכות, אגוז, כל הספירות. אל גינת אגוז ירדתי. רבותיי, האגוז הוא פה. אם אני לא יודע לעשות את הבירור באגוז הזה, אוי ואבוי. הקליפה הראשונה של האגו שצריך לנקות זה בעצם קליפה חיצונית, היא קליפה ירוקה. זה נקרא תוהו. הבוהו קליפה שנייה, קליפה תניינה. קליפה שנייה שהיא קליפה קשה יותר של האגוז. לפי שבוהו הם אבנים מפולמות המשוקעות בתהום. זאת אומרת שכאן מדובר בקליפה הרבה יותר עקשנית מהקליפה הראשונה שהיא דקה כמו קרום. הקליפה השלישית חיצונית. הקליפה יותר מסוכנת היא פנימית. והחושך קליפה סליטאה, חושך הוא הקליפה השלישית, שהוא אוויר חשוך בתוך החלל של האגוז. לך תמצא. אוויר חשוך. זאת אומרת, אתה חי במציאות חשוכה בתוך האגוז, ואתה לא שם לב, כי זה אוויר. אתה נושם תומעה. אתה מקבל ערכים של חושך בלי שום לב. ואם ואמר הוטלת אילן דה על גבדה, ואלו שלוש קליפות של אורלה, שהם זה על גבי זה, לקבל תלת גוונים דענה. הם כנגד שלושה גוונים של העין, גם כן שבסיטרא אחרא. כלומר, יש בסיטרא אחרא עין לא טובה. איך קוראים לה? עין רעה. עין הרע, מה זה עין הרע? עין הרע זה פשוט לא להיות מסוגל לראות את הדברים נכוחה. לא רק לא לראות את הטוב, פשוט לא לראות בצורה נכונה את מה שיש. זה בעצם שורש הרע. אתה לא יודע לראות, אתה לא יודע להסתכל על הדברים, אתה לא יודע ללמוד, אין לך יראה, אין לך ראייה. אין לך ראייה. דאית מרבהון, שנאמר בהם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כלומר, גם בעין יש שלוש קליפות. וצריך להיזהר מאוד. לא לטור. לטור מלשון תייר. כמו המרגלים. שבאו לטור את הארץ, ולכן מה היה החטא שלהם? שהם הסתכלו בעין רעה על ארץ ישראל, לא ידעו לראות, ראו את מה שאין, זה נקרא מוציא שם רע. אתה פשוט רואה דברים שלא קיימים, ואתה אפילו בטוח שמה שאתה רואה זה נכון. סיפרתי לכם על החבר שלי, שהיינו פעם מסתכלים מרחוק וראינו איזה דמות שחורה על קיר. אמרתי לו, תראה, תראה את החתול. הוא אומר לי, לא, זה חתול. אמרתי לו, לא, זה לא חתול, זה עורב. אז הוא אומר לי, מה פתאום, תראה, זה חתול. אמרתי לו, אני אומר לך, זה עורב. אז הוא אומר לי, אתה רוצה שאני אראה לך שזה חתול? אמרתי לו, כן, תראה לי. עושה ככה. העורב אף. אומר לי, אתה רואה? בחיים לא ראיתי חתול אף. יש אנשים שמה שהם רוצים לראות זה מה שהם יראו כל החיים שלהם. ככה זה עובד. הוא לא יגיד לך אתה צודק. לא, החתול מסוגל לעוף רק כדי להגיד לי שאני צודק. אני אגרום לכך שהוא יעוף. אז זה מה שיש בעין. דאית מרבהון שנאמר בהם, ולא תטורו אחרי לבפרם ואחרי עיניכם. וגומר, שלא תטורו אחרי שלוש הקליפות הנאחזות בשלושה גוונים של העין. שעל זה דרשו חז"ל במסכת ברכות דף י"ב עמוד ב', ואחרי עיניכם זו זנות. אשר אתם זונים אחריהם. ככה כתוב. מה זה זנות? מה זה זנות? זה לקחת בעצם את הברכה. שהמם הכתופה זה הברכה של השפע, של הזיווג, חד ושלום להכניס את המדרגה הזאת במדרגה זרה שנקראת וסף. למה וסף זה מדרגה זרה? בגלל שכל מה שכתוב בספר בראשית על חטאו של אדם הראשון מתחיל בוסף. ותיקח, ותיתן, ותרא, ותאכל, ותף זה הקליפה. בכל החטא של אדם וחווה. אומר הזוהר הקדוש במקום אחר, כשאתה לוקח את הברכה מם ואתה מחבר את המם לבב סף, אתה מקבל מוות. מה זה קשור לזנות? אתה פשוט ניזון מהבב סף. במקום הזן את הכל, אתה ניזון מהבב סף, זה נקרא זן ובב סף, זנות. כלומר, אתה הולך לקחת את השורשים שלך ממקומות לא נכונים שמקרבים אותך למוות. לכן אתה כל כך פסימי. או שאתה לא רק זן את עצמך מהם, אתה גם נותן להם כוח. זה אותו דבר, כי אתה מכניס אותם לכוח של מם, ואתה משתמש במוות. זה מה שרצה לעשות פנחס כדי לתקן את המוות עם הרומח. בסדר? אז הוא לקח את הרומח בידו. ואז הוא בעצם לא אפשר למם להתחבר עם האותיות ואסתף. הוא הכניס את המם כדי לשמור אותה בתוך רש וחטא. ואז הוא שם את המם באמצע לשמירה. לכן הוא לקח את הרומח בידו. ואז המוות חיפשה את המם ולא מצאה. זה תיקון גדול, רבותיי, מה שעשה פנחס. לכן פנחס בעצמו, הוא לא מת, הוא לא יכול למות. כי הוא בעצם תיקן את המוות מהעולם. זאת עובדה שיש אפשרות כזאת. כלומר, הוא מלאך הברית, מלאך החיים.
שרים אותו, שרים אותו בברית.
הוא מלאך הברית, והוא בעצם יסודו של מלך המשיח. לך זה אליהו. אליהו זה מי שמקדם את פני משיח, בגלל שהוא גם כן קשור לריח. ואחרי עיניכם זו זנות, כך אומרת הגמרא בברכות י' ב', לקיבלי הוא תלת גוונים דקשת. עכשיו, בקדושה זה בעצם שלושה גוונים שיש בקשת. בקשת, כשאתה מסתכל על הקשת, צריך לברך, זוכר הברית, יש בעצם שלושה גוונים שהם כנגד הספירות חסד, גבורה ותפארת. כלומר, למה הקשת היא בנויה מגוונים שונים? כי זה איזון. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לנו קשת בשמיים כדי לומר לנו שהוא מאזן מחדש את האיזון שהופר על ידי הבעיות שאנחנו עושים בעולם. למה לא רואים? עכשיו אמרתי שכשרואים אותה צריך לברך. בסדר, רואים אותה, זה מספיק. לא מסתכלים יותר מדי, זה כמו שלא מסתכלים על האיבר. איבר המין נקרא קשת. דבר המין נקרא קשת. על מישהו נאמר שהוא שמר באיתן קשתו. יוסף הצדיק. בסדר? יוסף הצדיק שמר את הברית שלו. כלומר, הוא שמר את האיזון. מה זה לשמור את האיזון? זה לשמור על שלושה גוונים בחיים שלך. לשמור על חסד מצד אחד, שאתה כן משפיע, אבל אתה לא משפיע סתם. לכל מקום, בכל זמן. כל מי שבא זה בסדר, אפשר להכניס. לא. יש גבורה. ויש גם תפארת, שזה זמן. שזה רחמים. רבותיי, זה כאן בניין. מבקשים מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בעצם ברא עולם שלם ומבקש מאיתנו להיות שומרי האיזון. שלא נעשה חור בשכרת האיזון. לכן זה מאיר בקשת, שהיא בחינת המלכות. דיבהון נקרא בת עין, שבהם בפנימיות המלכות נקראת בת עין. האישון, האיש הקטן הזה, שנמצא בתוך העין, השחור. לא, השחור שנפתח ונסגר, כן? דהי נקודת עוד ברית, שהמלכות בעת הייחוד היא בסוד נקודת עוד ברית. לכן היא נפתחת ונסגרת. כשאנחנו בחושך, האישון נפתח. כשאנחנו באור גדול, אז הוא נשמר והוא נסגר, מצטמצם. אני יכול להסתכל על העין של בן אדם ולדעת אם הוא משקר לי. פשוט העין שלו, הוא לא יכול לרמות את זה. אי אפשר. זה תורה שלמה, רבותיי. Lie to me. עליי תמר, על המלכות נאמר, שזירנפין אומר, וראיתיה לזכור ברית עולם. וראיתי את המלכות מקושטת. כלומר, כשאני מסתכל על הקשת ומברך עליה, בפעם שאני רואה אותה, גם אם אני לא מתמקד בראייתה, זה כמו הירח. כשאני עושה ברכת הלבנה, אני מסתכל על הירח. אבל רק פעם אחת, לא צריך אחרי זה להמשיך להסתכל על הירח ולהתפלל. רק לדעת שהוא פה. שאין עננים שמחסים אותו, זה מספיק לי. אותו דבר עם הקשת. אני יודע שהקשת פה. ומה היא באה לרמוז לי? שבגלל שאני קלקלתי את העולם, הקדוש ברוך הוא בא ומתקן. מביא לי שלושה גוונים. מזל, מזל, מזל שהקשת היא בצורה כזאת. נכון? תתאמינו לעצמכם שהקשת הייתה ככה. זה סמיילי, ולא סמיילי, זה הקדוש ברוך הוא יורה עלינו כיסים. והרגע שהיא ככה, זה דום. כן, כיפה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו.
זה אור מקיף?
כן. לכן כל זמן שרבי שמעון בר יוחאי היה בעולם, לא הייתה קשת בשמיים. למה? כי הוא בעצמו היה הקשת. הוא היה השומר. לא, יש צבע מיוחד שהולך להתגלות, כמו צליל מיוחד שעדיין לא התגלה בעולם. הצו השמיני. בינתיים יש לנו רק דוגמית, חנות קטנה. לעתיד לבוא זה יהיה אמיתי. למה אסור להסתכל? בגלל שזה בעצם מקום קדוש. מדרגה של קדושה,
זה מופיע
בגלל שזה לא היה אמור להופיע, זה מופיע רק כדי לומר לנו, תיזהרו, עכשיו עשיתם שטות, רציתי להחריב את העולם עכשיו, אבל אני החלטתי לשמור כי נשבעתי. אז אני מראה לכם את הברית הזאת, אבל אל תסתכל על זה יותר מדי, כלומר, אל תחשוב שזה דבר גדול וברכה שאתה רואה עכשיו. זה פשוט אני עוצאת עם מנגנון של שמירה. בסדר? זה כיפת ברזל שלי. שהעולם לא יהיה חירב. כן, 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 כן. ולכן, כן, ואחרי זה הכל ברמה הרעיונית, אבל היא מופיעה בדבר גשמי. לכן אני לא צריך כל הזמן להסתכל עליו.
מה שקורה שאם בזמן הופעת הקשת,
כנראה יש מצב שפעלנו לא נכון בעולם.
נכון.
אני אומר ברמה העמית, לא ברמה היפסתית.
כן. רוצה לומר, כשהקליפה מסתלקת, כשהקליפות מסתלקות ממנו, אז היסוד הזה רנפין מתייחד עמה. ועליי הוא יתמר, כן, זה לא סתם, טוב, אני כאן נוגע ב... עדיף לא ללחוץ על כפתורים לא נכונים. ועליי הוא יתמר, ועל השלוש קליפות נאמר, תלת זימנים, שלושה, כן, שלוש לשונות של סיבוב בפסוקים, והם, א', כל גויים סבבוני בשם אדוני, כי המילה. נכון? מה זה כל גויים סבבוני בשם השם כי המילה? מה זה המילה?
המילה,
מה זה המילה? אני הולך למול אותה. גם כן.
המול הם?
כן, מלשון למול. כלומר, אני צריך להיזהר מזה, כי הם סובבים עליי. ב' סבבוני, גם סבבוני, בשם השם, כי המילה. ג' סבבוני כדבורים, דועחו כאש קוצים, בשם השם, כי המילה. מה זה הדברים האלה? אנחנו אומרים את זה בהלל, נכון? אתם שואלים את עצמכם מה זה? כי המילה, סבבוני גם סבבוני, וואלה. כמו דבורים. תגיד לי, אתה מדבר עברית? מה אתה מדבר? אתה קורא את העלל הזה כל חודש וכל שנה ושלוש פעמים ורגלים ואיזה... מה אכפת לך?
הלל.
זה הלל. כן, בושה וחרפה. לכן, בושה וחרפה, צריך להגיד את האמת. ילד קטן עכשיו יבוא ויבקש ממך. כי הילדים שואלים, אבא, מה זה הזבובים האלה, היתושים? מה זה כל הדבורים האלה? איפה יש דבורים? סובבים אותי, ואני צריך עמילה בשם השם? ואתה אגיד לו, אל תפריע.
זה בעודה.
כן? לך תשחק עם הילדים, קח סוכריה.
שלא נעמלם גם עוד.
כן? הנה שלושה סיבובים, כן? אלה רומזים על שלוש קליפות שבשם השם הם מכרתו. זה נקרא למול. צריך להחריט בשם השם. רק שם הוויה יכול לגמור את כל זה. אתם רואים שקליפת אגוז זה חז ושלום אנטיתזה של יוד כבקר. ראיתי לכם איך אגוז נמצא פה. צריך להיזהר מאוד. לכן רק בשם השם נעשה ונצליח. מה זה שם השם? בשם השם כי המולם, המילם. מי זה שם השם? המלכות. זה לא השם, זה שם השם. מי שלא מבין, אז הוא חושב שזה השם. לא, כי בשם השם, מי זה שם השם? כנסת ישראל. עם ישראל, צהל, בסופו של דבר, הוא מפרש, ואימתי יעבור קוצ'ה בריחו הנקליפין מעלמה, זהו, הגיע הזמן של גמר השיעור, לזה יש התפרקות. אתם רואים כמה אתם אפשר לשמור על ריכוז? 13 שעה. פה זה כבר כפול שניים, זה כבר עובר. אז אולי נפסיק את השיעור. יש שלוש קליפות שהקליפות האלה מחוברות לשלושה זמנים שבהם אנחנו אומרים סיבוב. מישהו מסובב אותי, מישהו מנסה לעטוף אותי ולסגור אותי. הזוהר מביא את מה? כדי להמחיש לנו את זה? חלק מההלל. דוד המלך. פרקי תהילים. והוא אומר דבר ראשון, כל גויים סבבוני. מה אני צריך לעשות? בשם השם כי המילה. כלומר, מי יציל אותי מהגויים שרוצים לסובב עליי ולחנוק אותי? שם השם, רק מלכות דקדושה. והמלכות דקדושה מתגלה דרך עם ישראל כמובן, וכל המערכת שיש בו. דבר שני... נכון, נכון. מה זה אני? מי זה האני הזה? האומה. יפה, יפה. בית, סבבוני גם סבבוני. פעמיים יש לי עכשיו, סבבוני גם סבבוני. עוד פעם, בשם השם כי המילה. אחרי זה נכנסים קצת יותר לפרטים. איך הם עושים? סבבוני כדבורים, סבוני כדבורים. לא, זה לשון סיבוב כאן.
אבל
סיבוב זה לא, או מסבון. סבוני כאן זה לשון לסובב. בסדר? אותי. לסובב ולחסות אותי, כדבורים. בשם השם, כי המילם, עוד פעם. אומר הזוהר הקדוש, זה שלושה סיבובים שרומזים על שלוש קליפות שבשם השם הם נחרטות. רק בשם השם אפשר להחריט אותם. למה השם בעצמו לא מחריט אותם? כי הוא מידת הרחמים. במה השם י' כבפקה משתמש? בשמו. בשם הדנות, בשם הדין. לא להתבלבל, יש את השם של השם ויש את השם. אני עכשיו מדבר על ה' ש' מ', השם. ומי זה השם של השם? ישראל. ישראל נקראים שם השם. בשם השם כי המילם. רק ישראל כאומה, שהיא בעצם מגלה את האלוהות בעולם הזה, כי זה שמו, שמו זה גילויו, זה רצונו, אפשר בעצם לחסל את כל המפריעים האלה.
כפרטי.
כאדם פרטי, כן.
כאדם פרטי, כדי להינצל מהקליפות, מהשלושת הקליפות, אנחנו עושים את הברית מילה.
כן.
זה מה שעשינו.
נכון, מה זה אומר? מה זה אומר?
שאנחנו כאילו פותחים ומגלים.
לא, מה זה אומר? תחשוב קצת יותר עמוק.
מה זה אומר, מאיזו בחינה?
מהבחינה שאתה עכשיו אמרת. כאדם פרטי, כדי להינצל מהדבר הזה, מה אתה עושה?
ברית מילה.
מתחבר לעם ישראל. זה ברית מילה, זה לא סתם אקט.
כן, אבל לא לשם הלכתי.
אבל אני רוצה להסביר לך לאן.
כן, זה בסדר.
לא, אבל זה לא בסדר.
מה הברית מילה של עם ישראל?
עוד פעם.
כדי להינצל משלוש
המילות. עוד פעם. עם ישראל יש לו ברית. עם ישראל יש לו ברית עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל. מתי הוא קראת איתנו ברית? יפה מאוד. זה הברית. זה הברית שלנו.
אבל זה בשורש.
יפה, זה מספיק לי. הברית שאני עושה על התינוק עכשיו...
אם זה מספיק לי בשורש...
לא, אתה צריך גילוי. כי אתה צריך גילוי.
אז איפה הגילוי של הברית? בתוך העם עצמו, לא בשורש. בשורש ובאברהם...
אתה עכשיו אומר עוד פעם שני דברים שונים. אתה מדבר על העם, כאילו זה אוסף של פרטים.
לא, כי... פה אנחנו מדברים על זה שיש את השלושת הקליפות שמגיעות אל העם.
לא, עוד פעם, אתה מדבר על עם כאוסף של פרטים. עם זה מושג אלוהי, עליון.
אז אם זה אלוהי, אין יכולת לשלושת הקליפות להגיע אליהם.
כן, יש לציבור, לא לעם.
אוקיי, אז איך הציבור?
ברית מילה.
כציבור, אבל זה כפחת.
לא, זה הציבור, זה פרטים. ציבור זה פרטים, זה צדיקים, בינוניים ורשעים, ראשי תיבות ציבור. זה כבר פרטים, ציבור זה פרטים. אז מה אתה עושה לתינוק שאתה בעצם עושה לו ברית מילה, הוא חלק מהציבור, אתה פשוט מכניס אותו לעם ישראל, שהוא מושג אלוהי. אתה מחזיר אותו להכניסו בריתו של אברהם אבינו. זה מה שאנחנו עושים. זה לא מעניין אותי לחתוך לתינוק חלק מהאור שלו, מסכן. אני פשוט מחבר אותו לשורשים שלו. כי זה מה שיציל אותו בחיים.
כשהוא השתמש במוטיב דבורים,
כן.
שהתכונה של המסובבים שלנו הם של דבורים, דווקא הוא בחר דבורים.
נכון.
למה? כי יש לזה מעוקצות ומדובשות?
לאט לאט, אנחנו עכשיו עוד לא הגענו לזה. הוא מפרש, ומתי יעבור קוצ'ה בריחו, כן, הנה קליפין מעלמה, ויזכור ברית עולם, מתי הקדוש ברוך הוא יעשה את הדבר הזה, דה פקטו, במציאות? יוריד את הקליפות האלה, יסיר את הקליפות האלה מהעולם ויזכור את הברית שלו, ברית עולם. מתי יעביר ויבטל הקדוש ברוך הוא מן העולם את הקליפות הרוצות לאחוז ולינוק מן המלכות? כשה-BDS יתגלה בעולם. אני לא צוחק. לא צוחק בכלל. ה-BDS לבד מונע אחיזה ויניקה. בוודאי. הוא לא אוכל יותר מעם ישראל, זה ברכה גדולה. הוא הולך לשוק, אם יש משהו שבא מישראל, הוא אומר, זה אני לא קונה. ברוך השם. ברוך השם. אנחנו לא נותנים יניקה לחיצונים. רק מי שאוהב את עם ישראל, יונק מעם ישראל.
זה הטוב, לראות הטובה. אין טובה.
אתם מבינים? אז מה זה ראשי תיבות BDS? ברוך דיין? הסובבים! שלא אוכלים מהאוכל שלנו. כלומר, מה הם עושים לעצמם? הם מתייבשים, הם הולכים ומתים מזה שהם לא תואמים ממה שיש לנו לתת.
סבח שמו.
לאט 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 לאט. אני רק רוצה להראות לכם מה קורה היום, שאתם יכולים לראות את זה כדבר שמפריע לכם, בעוד שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, אני עושה את זה רק בשבילכם, שאף אחד כבר לא יאכל את הקודש, לא רוצה כבר שהקודש יגיע לבטן של התומעה הזאת. שתבח שמו. לא, אנחנו לא רוצים שהם ילכו מאיתנו. אנחנו רוצים לתת רק למי שמכיר בעם ישראל כאומה, ולא שחז ושלום מכתיש אותנו. להפך, איפה ראית שהקדושה רוצה לתת יניקה לקליפה? מה זה רוצים? אנחנו מתפללים שה-BDS יבוא? לא. אז אני מדבר עליהם, אני מדבר על מי שכן מכיר, לא מי שלא מכיר. ויזכור להתייחד, כן, אימה בייחוד עליון. ואמר בזימנה דפורקנה, זה יהיה בעת גאולתם של ישראל. זה יהיה בגאולתם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא כבר לא ייתן לקליפות לאכול מאיתנו. זה סימן ברור שאנחנו פה. בדה ספרה, BDS, יזכון ישראל מן גלותה ברחמים, ספר הזוהר. הדאוד הכתיב, זהו שכתוב, ולא ייכנף עוד מורך. מה זה ולא ייכנף עוד מורך? שלא תתלבש עוד השכינה בקנפה ובלבושים של הקליפה. ברוך השם. כלומר, אנחנו לא ניכנס לתוך הבטן של הקליפה, היא לא תהיה העטיפה שלנו כבר. החוץ שלנו יהיה כמו הפנים שלנו. כי אם אני נותן אוכל לקליפה הזאת, של כל אותם רשעים, אני מקיים אותה, אני נותן לה כוח. מה הם עושים? בעצמם, לבדם, הולכים לתוך הסופרמרקטים ומורידים את כל מה שבא מישראל. תודה רבה, קדוש ברוך הוא. תודה רבה. יש קבוצה כזאת שאני המחבל שלהם. אני נכנס לשם. אמרתי להם, בבקשה תוסיפו גם את כל הדיסקונקי, המחשבים, הפלאפונים. תורידו הכל, שלא יהיה לכם כלום. כל התרופות, אתם תמותו לבד. תתייבשו מכל מה שבא מישראל שאתם לא רוצים לקחת. אל תפסיקו באוכל, תמשיכו הכל. תהיו גברים, עד הסוף. לא יהיה לכם כלום, תתייבשו. בעזרת השם, ככה זה מה שקורה. שלא תתלבש עוד השכינה בכנפי ובלבושי הקליפות. כי הקליפות סובבות ומלבישות את הרגליים שהם הנאי דמלכות של הקדושה. כלומר, הם תופסים אותנו, ועכשיו זאת התשובה שלך. זה בעצם אחיזה בחלק התחתון של הגוף. כלומר, בספירות התחתונות, מה יש בספירות התחתונות? הברית, היסוד ששמה, וזה הרגליים, זה משמה שהשכינה נבנית. כלומר, הם לא רוצים מה? שיהיה לנו גילוי, לא חיבור, גילוי בעולם הזה. שהיהדות תישאר דתיות. זה לא מפריע לאף אחד. לכו ללמוד בישיבה שלכם למעלה בשמיים. אל תביאו לנו את השמיים לפה. אתם מבינים מה הולך פה? זה מה שעשה אותו צר של עשיו ליעקב, במאבק הזה. איפה הוא נוגע בו? למטה, בברית. לא בירך, בברית. ביסוד, כדי שלא תהיה מלכות, פוגע בו בילדים, בצאצאים, בדור הבא, בעתיד, במימוש, לבר מגופה, כמו שקורא הזוהר הקדוש לאותן ספירות. אצלנו בפרטיות, מה זה אומר? שהאדם לא יממש את הרעיונות שלו. שיהיו לו מלא מחשבות בראש, ושכל הזמן יישאר תקוע במחשבות. אף פעם לא יממש שום דבר, לא יחיה את מה שהוא חושב עליו. שמשם מקבלים הנביאים את נבואתם. למה אתם חושבים שהנביאים, נביאי ישראל, מקבלים את הנבואה שלהם מהספירות התחתונות הללו דווקא? כי זה הגילוי של דבר השם בעולם. לכן הנביא חייב להיות מחובר לאילו ספירות? נצח, הוד, יסוד ומלכות. למה אנחנו לוקחים את הערבה ודופקים אותה על הרצפה בהושענא רבה בבוקר? כי זה מנהג נביאים. והערבה דומה למה? לשפתיים, לא לפה. ומה זה השפה? זה החצנה של הדבר. איך קוראים לדבר הפנימי? לשון. אתם רואים איך שהכל מתחבר? בחוץ זה שפה. אני רוצה שהדברים יגיעו עד החוצה. לא יישארו בפנים. לכן הנביאים מקבלים את הנבואה שלהם. משם. והם מקרים נקראים מורך. כלומר, אסור לי לחנוק את הנבואה, ולא ייכנס עוד מורך. אסור לשים כנף על הנביא. אסור לשים על הנביא רסן. לפי שהם מורים את כלל ישראל בנבואתם. זה אומר היום שאסור לחנוק את ההתקדמות של עם ישראל. היום של מדינת ישראל. מי שחונק את ההתקדמות הזאת והולך נגד הזרם, הוא ישלם על זה מחיר גבוה. כי זה לא המדינה, העם שמתקדם, זה הקדוש ברוך הוא. ומי שמנסה לעמוד מול הנהר הגדול הזה, פשוט צונמי, כי מיליארד. אי אפשר לעצור דבר כזה, הוא פשוט הולך ומת. אסור ללכת נגד הזרם. אתם צריכים עכשיו להיכנס לזרם האלוהי. זה מה שזה אומר לנו. עכשיו, זה נקרא מורך. למה הם מורים? מה הם מורים, הנביאים? לא. הם מורים את הכלל. את כלל ישראל. מה זה מורים את כלל ישראל? הם הולכים לראות מה יש בכלל ישראל, בקומה העליונה, ומגלים לציבור. הבנתם? הם מורים, לא לכלל ישראל, הם מורים את כלל ישראל. כן, זה להראות, וזה להורות, וזה להרות. בנבואתם, סליחה?
זה כאילו זה שלב אחד לפני. לא ייכנס לדורות הזה לא טוב, אנחנו רוצים את השלב הבא.
כן. נכון, בינתיים זה אל תחסום, זה שלב ראשון. אל תפריע, כמו שאני אומר במילים שלי. אל תפריעו לקדוש ברוך הוא להתגלות.
הנביא אומר לא ייכנס לדורות הזה שזה לא יבוא, זה לא יהיה מתסכול, שיהיה רואים.
יפה, זה בדיוק מה שאני אומר. לא להפריע. ועל שמם נקראים הנהי מורך. אז בספירות, איפה אני בעצם ממקם את המורה? בנצח עוד יסוד. כלומר, מורה טוב זה מורה של נצח עוד יסוד. כן, מישהו נתן לי, איפה המפתחות שלי פה? נתן לי פה איזה מתנה של היום הולדת שלי. מורה שאומר שהוא מורה בינוני, מורה שאומר הוא מורה בינוני, מורה שמסביר הוא מורה טוב, מורה שמדגים הוא מורה מצוין, מורה שמעורר השראה הוא מורה מושלם. יש כל מיני מדרגות. זאת אומרת שיש לנו כאן ספירות תחתונות שזה חשוב מאוד, לא לזלזל בהן. ולכן זה בעצם המדרגה של נהי. אלא, וזה עכשיו השלב השני, והיו עיניך רואות את מוריך. אתה צריך להגיע לראייה. של מה? של הגילוי, של הנאי, של הספירות התחתונות. אתה רואה אותם? אני לא מדבר עכשיו על אנשים. לראות את מורך זה לא שיהיה לי ציור של הבבא סאלי בחדר. זה בסדר, הבנתי. האם אתה רואה בעצם? יפה מאוד. בעיניים שלך, אם אתה מסוגל להגיד לי, אנחנו בדור של גאולה. או שאתה עדיין אומר לי, מה פתאום, הכל גלות, הכל כלום, הכל זבל, העולם בפח.
אפשר להגיד שיש ראייה פנימית,
ראייה פנימית של הדברים. כן, כן. ומי יהיה מסוגל לראות את הדברים בדור הגאולה? רק מי שלומד זוהר. למה?
כי היא אצילות.
חסר לכם משהו, זה פנימיות שמתגלה בחוץ. זה לא סתם מפנימיות, אני לא לומד פנימיות. אני לומד איך לראות שהפנים מתגלה בחוץ. זה הכי קשה. יש לומד חוץ ויש לומד פנים, זה לא מעניין אותי. יש לומד חוץ שמתגלה מתוך הפנים. זה מה שמעניין אותי, זה הזוהר. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. איך הם יעשו את זה? המשך הפסוק, ומצדיקי הרבים, כשהם יתחילו להגיד שהעם ישראל צודק, את הכוכבים, כשהם יפסיקו לדבר לשון הרע לעם ישראל. זה החידוש הגדול של הזוהר, רבותיי. איפה נמצא רבי שמעון בר יוחאי? באיזה ספירה?
הוד.
עכשיו אתם מבינים למה? כי זה שלב הסוויץ' מהפנים לחוץ. אז אתם יכולים אפילו לשיר, שיר חדש, הוד אבינו חי. במקום עוד. אפשר לומר גם הוד. בהתגלות אורה וזיבה של השכינה. זה מה שאני רוצה. מתי זה יהיה? המשך בשבוע הבא. לבטר דמתעברין תלת קליפין בישין מינה, אחרי שהסתלקו שלוש קליפות הרעות ממנה. מי אמור לסלק את זה? מלך המשיח.
המועד?
כן. ואנחנו נותנים לו את הכוח הזה. זה אנחנו. רק בדמותו שצריך את המלך הזה שיעשה את המלחמה הזאת, שיסלק את כל הקליפות מהעולם. הוא עושה את זה, הוא גורפו. הוא עושה את זה בהסתר. בלי גילוי עדיין ממשי, אבל הוא כבר פועל. אתם יודעים שכמו, למה אני אומר את זה? זה כמו במצרים. אנשים לא יודעים שמשה הוא הגואל. הם רואים אותו, אבל הוא לא יודעים מה הוא עושה. הוא עושה להם רק בלגן. מי שמסתכל בחוץ, הוא אומר, עזוב, מי מה שהוא בא האיש הזה? אני לא יודע מי זה. נכנס כל הזמן של פרו, יוצא עוד, עוד, עוד בלגן ודינים וזה. עזוב אותנו. גם הוא בעצמו אומר לקדוש ברוך הוא, מאז שלחת אותי רק רע. אותו דבר המשיח היום. הוא כבר נמצא, הוא כבר עושה את העבודה שלו, מתחת לפני השטח, ואנחנו בחוץ רואים יותר ויותר בלגן. ככה זאת. מהי המכה האחרונה? חושך, לפני היציאה. כלומר, אנחנו הולכים, ומתקרבים לאן? לחושך, למרות שהשלב ה... בא? זה בדיוק האור, אבל זה חייב ללכת קודם כל לחושך. לא לפחד רבותיי, אנחנו הולכים לכיוון הזה של האור, אבל האור כדי להתעורר ולהתגלות חייב לעבור דרך הליכה כאילו לכיוון החושך. זה מה שיראה כלפי חוץ רבותיי, מי שלא לומד את הלימוד הזה הוא יהיה פסימי. מי שלימד את הלימוד הזה הופך להיות אדם אופטימי. ובזמנה דאי מתלבשה באילן קליפין, בזמן הגלות, שהוא מלובשת באלו הקליפות, כל הזמן של הגלות, מה זה? זה רק הקליפות שולטות, אז מי שולט? החיצוניות, כלומר הפן החיצוני של המציאות. גם אם אתה בגלות, כאדם פרטי, מה אתה תראה? רק את החיצוניות, כלומר אתה לא טוב. דורה בטרה, דרה בטרה, אומר הזוהר הקדוש, הדור האחרון, פנימיותו טובה וחיצוניותו דיש. הכל ייראה לא טוב בחוץ. אבל אתה יודע, אתה לומד. הפנימיות היא טוב. אתה מאמין לזה? אז אני אציע לך את זה. כמו שאתה רואה ואתה מאמין שבחוץ לא טוב, תאמין שבפנים טוב. לפחות, תהיה הוגן. היא אמרת, אל תראוני שאני שחרחורת. זה מה שאומר בשיר השירים. למה אתם מסתכלים רק על השחור כל הזמן? אתה מסתכל על הלא טוב, כל הזמן אתה מסתכל כלפי חוץ, אתה רואה דברים לא טובים, כי אתה לא מחובר בפנים. זה רק בחוץ, זה איזה שיזוף, זה כלום, שזפת נהיה שמש. אז היא אומרת, אל תראוני, אינכם יכולים להשיג אותי. אתם לא יכולים לראות. זה לא אל תסתכלו עליי. גם אם תסתכל, אין לך את המוח הפנימי הזה, אתה לא רואה כלום, אתה עיוור. לפי שאני מלובשת בלבושים שחורים של קליפות. כן? לכן בשבת אסור ללבוש בגדים שחורים. כך אומר הארי הקדוש. דיוואילן קליפין, היא מתחללת. כי באלו הקליפות כבוד השכינה מתחלל. ובגין דה ובשביל זה נאמר מחללי עמות יומה, חז ושלום. זה נקרא לחלל. כלומר, מה זה לחלל? לראות בה חול. במקום לראות את הקודש האמיתי שיש בה. אתה רק רואה את החול. ומה יש בחול?
קודש.
לא. אם אתה רואה את זה בחוץ ואתה לא מצליח לראות את הפנים, אתה לא תראה קודש. זה בדיוק ההבדל. אתה תראה רק חושך, רק קליפות, רק כלום. אומר מי שמחלל מות יומת, זה עונש? לא. זה תוצאה. אתה תמות ממי? ממה? מהפסימיות שלך. היא תהרוג אותך לבד. אתה לא צריך שום דבר אחר שיהרוג אותך. אתה לבד מת. כי אתה לא רואה את האור.
אבל הוא מכפיל את זה. זאת אומרת שאתה לא תראה טוב לא את השבת ולא את החול.
כן, כי אתה לא רואה כבר כלום.
הכל יתאפס לך.
מי שגורם בחטאו שהשכינה תתלבש בקליפות, תשימו לב עכשיו למנגנון המסוכן ביותר. החטא שלך, מה הוא עושה? הוא מלביש אותך בקליפות. עכשיו, מה קורה לך? מה אתה רואה בקליפה? רק את החושך, כי אתה רואה רק חיצוניות.
אפילו תתלבש לעצמו.
בוודאי.
כשלעצמו.
בוודאי, רב, זה, אני מדבר רק על זה עכשיו. אין יותר גלות מזה. אין יותר עונש מזה. בוא נגיד ככה. אדם פסימי לא צריך להעניש אותו בכלל. הוא כבר בעונש כל החיים שלו, חס ושלום. חס ושלום, צריך להיזהר מזה. לכן יש כל כך הרבה עניין, עבדו את השם בשמחה. לכן והתחלל כבודה, עונשו הוא מות יומת, הוא לא רואה כלום, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, הוא לא רואה כלום, לא בפנימיות, לא בסיסניות, חס ושלום. זה העיוורון הגדול ביותר, חס ושלום. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, בשמחה ובטוב לבד. אז אנחנו צריכים עכשיו להבין את הסוד הזה. כל השיעור הזה זה לקדש במקום לחלל את השבת. ומה זה קידוש? זה לראות בחול איך שהקודש מתחיל לצאת. כל יום ויום אני רואה איך שיום שלישי, איך שיום רביעי, יום חמישי, מתחיל להיות כמו שבת. אני כבר לא מצליח לראות את השבוע, אני עובר משבת לשבת. זה רע. אבל לא רק מבחינה של זמן, מבחינה של הפנמה. במילים פשוטות, אנחנו נקראים פה, אחרי הלימוד הזה, להיות אופטימיים ושמחים, לחייך. החיוך הזה משנה לנו את כל החיים. שבת שלום. תודה רבה לכם.